חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
אהלן חברים וחברות, אנחנו כאן עם הנוסע המתמיד, פרק מספר 182, הפרק שבו אנחנו חוזרים אל משהו שכבר דיברנו עליו ממש לא מכבר, מונדיאל אנשים שמתקיים באוסטרליה ובניו זילנד. לאחר 20 ימים רצופים של משחקים, יש איזה פגרה קלה, סוף סוף נעצרים קצת לנשום אוויר, להתכונן לרבע הגמר, חצי הגמר והגמר, אז זה זמן טוב לסיכומי ביניים. אנחנו נעשה עוד פרק גם בסיום הטורניר, ואז נסכם הכל, 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 אבל אני חושב שזה זמן טוב, וענבר דידי כמובן פה, מה נשמע?
אהלן, איזה כיף.
מעמותת זזה כמובן, מי ששמע את הפרקים הקודמים, גם אחרי היורו, בעצם לפני, אני כבר לא זוכר אם זה היה לפני.
גם וגם.
גם וגם עשינו, גם אז. וגם כמובן לפני המונדיאל הזה, ויש פה פרק שעולה כרגע יום רביעי בערב, אנחנו מקליטים אותו, וכמובן יהיה גם פרק סיכום, כמו שאמרנו בשבוע הבא אחרי הגמר הגדול. אני רוצה להזכיר בהזדמנות הזאת עוד שני פרקים שאתם יכולים להזין להם, אחד שכבר עלה, ואני מדבר כמובן על הפרק על לאו מסי וכל מהפכת הכדורגל בארצות הברית, כל מה שעושה במיאמי ובכלל, ירון טלפז התארח כאן, פרק באמת לפנתיאון, מי שלא שמע, זה הזמן להיכנס ולהקשיב, בכל הפלטפורמות כמובן, וכמובן פרק נוסף, חדש מהתנור, עם מיכאל וינסנדט לקידום הליגות שנפתחות, ליגות הכדורגל לגברים, שנפתחות בסוף השבוע הזה באירופה, הליגה האנגלית, הליגה הספרדית, הליגה הצרפתית, אז תאזינו גם לזה, יש לכם כאן באמת הרבה חומר להתכונן לסוף השבוע, להרבה מאוד כדורגל, גם גברים וגם נשים, ועכשיו, ענבר, בואי נתחיל קודם כל עם הסיפור הגדול נכון לרגע זה, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, ובין כל הנבחרות שהפילו, 8 שהפילו לרבע הגמר, רק אחת זכתה בעבר בגביע וזאת יפן, כל היתר, אם אחת מהן תזכה, זאת תהיה זכייה ראשונה, ארצות הברית, פעמיים אלופת עולם ברציפות בחוץ, גרמניה אלופת עולם בעבר בחוץ, קנדה אלופה אולימפית בחוץ, וברזיל, שאומנם לא זכתה, אבל היא תמיד נחשבת בין הטובות, ואלופת דרום אמריקה, בחוץ. כלומר, 4 מהטובות בעולם לא הגיעו לרבע הגמר, מונדיאל להפתעות.
לגמרי, לגמרי. אני אתחיל עם איזה סיפור אישי, אני אספר על אחי הגדול, הוא חובב לגו מושבע, ממש, okay. לדעתי, מבדקו את זה מהשורה הראשונה בישראל, והוא כל פעם שולח לי, כל פעם שמשיקים איזה דגם חדש, יוצא עוד איזה משהו, ואני בחודשים האחרונים, כל פעם שהוא שולח לי, משיבה לו בתשובה אוטומטית, דבר איתי שיצא לגו למונדיאל נשים. דבר איתי אז. והוא באמת שולח לי. שולח לי לפני הטורניר, יוצא לגו עם משיקים, איזה ערגה יפה, מגרש, מקום לעמדת דבר, יציע, שופטת. ומככבות שם בערכה הזו 4 דמויות. מגן רפינו, ארצות הברית, סם קר מאוסטרליה, נגסטו מיפן ואושואלה מניגריה. ועכשיו אם איזה ילדה או מבוגר או לא משנה מי, יבנה את הערכה הזאת, ישחק עם הערכה הזו, עם 4 הדמויות האלה, הוא יכול לבנות את הסיפור של כל המונדיאל הזה. זה לא השחקניות הכי טובות שמשתתפות בו כמובן, אבל דרכן אפשר ממש ללכת אחרי כל הסיפורים הגדולים, מי ההפתעה, מי שהחמיץ, הסם קר ניגע בה, מי מרעננת ככה, מי נורא הקשתה, וזה בהחלט מונדיאל ההפתעות, אין מילה אחרת.
ואם זה, אם היו כל כך הרבה הפתעות עד עכשיו, בואו נראה עוד איזה הפתעות מצפות לנו בהמשך. אז תכף אנחנו ניכנס ככה, ניכנס קצת יותר לעומק, בעיקר לסיפור של ארצות הברית, כי זה באמת מגה סיפור, טיפה גם גרמניה, קנדה וברזיל, אבל בקטנה, אבל אני רוצה להתחיל עם המספרים, כי שוב, אנחנו נמצאים בשלב מאוד מתקדם, אבל יש עדיין לפנינו 4 משחקי רבע גמר, 2 חצי גמר, מקום שלישי וגמר. זה עוד 8, עשיתי נכון את החשבון, 4, 6, כן, עוד 8 משחקים נשארו. נכון לרגע זה, התקיימו כבר 56 משחקים, הובקעו 145 שערים, שזה ממוצע של 2.59, שזה פחות או יותר משהו רגילים מכל הליגות הגדולות ומהאליפויות הגדולות, גברים, נשים, אותו דבר. שיש פה משמעות, ותכף אני אגע בה. אבל אני חושב שהנתון היותר מעניין והיותר משמעותי הוא מספר הצופים. נכון לרגע זה, צפו ב-56 משחקים למעלה ממיליון וחצי צופים וצופות באצטדיונים. אני לא מדבר על המאות מיליונים בעולם בשידורי טלוויזיה, את המספרים האלה נדע בסיום, אין לנו עדיין את המספרים האלה, פיפה מפרסמת את זה רק אחרי שהטורניר מסתיים, אבל גם שם כנראה שישברו עושים. אבל כשאנחנו מדברים שעוד לא הגענו לרבע הגמר, כבר שברנו את השיא ההיסטורי, שהיה במונדיאל בקנדה ב-2015, של כל הטורניר. נכון, היו יותר משחקים. פה הם הגדילו, 32 נבחרות, זה יותר משחקים. אבל אנחנו עדיין עם ממוצע, ממוצע של 27,000 צופים למשחק, ממוצע, כאשר בדקתי, ב-14 מהמשחקים היו 40,000 צופים ויותר, ובשניים מהמשחקים, משחקים של אוסטרליה, היו כמעט 80,000, ביצלון הגדול בסידני, ושם התקיים אגב גם המשחק של אנגליה נגד קולומביה, שאוסטרליה לא משתתפת בו, ועדיין כמעט בוודאות הוא יהיה מלא לגמרי, כן. סולד אאוט.
עם כל זה, יש אפילו ביקורת על שיבוץ האצטדיונים, כי אנחנו, אתמול היה לנו משחק של שמינית גמר צרפת נגד מרוקו, מתפרסם שם כמות הצופים, ואני רואה שמדברים על פחות מ-16,000 צופים, וזה היה נראה לי נורא תמוע, של להב נוקאוט, זה גם משחק שהיה בפוטנציאל, בהצלבות, יכל להיות אפילו צרפת...
מרוקו לא הייתה אמורה להיות שם.
נכון, אבל בפוטנציאל שלו, כי הרי משפצים את המשחקים האלו לפני, יכל להיות איזה מגה, מגה משחק, וזה היה נראה מוזר, ואז כשמסתכלים על האצטדיון, זה הקיבולת שלו. ככה שעם כל המספרים הגבוהים, אפילו היו... זה יכל להיות יותר, בדיוק.
כן, אז סייה הצופים נשברים, ההתעניינות, התקשורת העולמית שלא מפסיקה לספר את הסיפורים, יש המון סיפורים. אני חושב שהם, בוא נגיד, אם היו שואלים את פיפה, הם לא היו, זה לא התאים להם שארצות הברית תעוף בשלב כזה שמוקדם. כי ארצות הברית, מה לעשות? זה הנבחרת הכי גדולה. וארצות הברית, כמדינה שיש בה קהל מאוד גדול של חובבי כדורגל לנשים, חלק מהאנשים האלה יפסיקו לראות, כי ברגע שארצות הברית עפה, זה כבר לא מעניין אותם. ככה זה, זה בסדר.
גם בגרמניה, אחרי ההדחה, אנחנו ניגע בהפתעה העצומה הזאת, מבחינתי אפילו שוות ערך להדחה של ארצות הברית, אומרים, אנחנו נשארו שבועיים לטורניר אחרי ההדחה הזו, אנחנו לא רוצים שזה יתרחש, זה כל כך צובט להם שזה קורה במקביל, אנחנו לא יכולים שהאירוע הזה יתקיים ואנחנו לא נמצאים בו.
אגב, הגרמנים כבר התרגלו לזה עם נבחרת הגברים שלהם, שמהי ברציפות.
היו לנו פה הרבה מאוד סיפורים משיקים, עם יפן, ספרד, זה מדהים. ותראו, ארצות הברית, אחת מהנקודות שם, זה שהם באמת, כיוון הגודל של המדינה, הם אחת מהקהלים הגדולים שרכשו כרטיסים לטורניר הזה בעצם.
למרות ששוב, סליחה שאני קוטע אותך באמצע, בגלל שזה אוסטרליה וניו זילנד, זה מאוד רחוק וזה מאוד יקר, אז כמות האוהדים הזרים שהגיעו, יחסית עם דברים שראינו בצרפת, המספרים יחסית קטנים. לא כן. הגיעו בכמויות.
כן, מספרת לי חברה מוקדם יותר היום, שיש לה מכר הולנדי שמגיע למשחק שלהם בשלב הבתים עם חולצה של הולנד, והשחקניות כל כך התרגשו לראות שם מישהו עם חולצה של הנבחרת שלהן, ולא רק מקומיים, שממש הריפו שם והגיעו לסלפיז וכולי. כן, יש קהל שמגיע, אבל...
אנחנו נגיע לזה בסיפור של קולומביה, שאני מחובר אליו באופן אישי, שיש המון, הם עשו עבודה גם, אני קראתי גם כתבות שהמארגנים עשו עבודות בקרב המהגרים מהמדינות השונות, גם דור שני, שלישי וכן הלאה, שפחות עניין אותם, אבל הם הצליחו להגיע אליהם דרך כל מיני קבוצות וואטסאפ וכל מיני ארגונים פנימיים של המהגרים מפיליפינים והמהגרים מהאיטי, ויש כאלה ברחבי אוסטרליה. והצליחו בכך להגדיל את כמות הצופים של אוהדים שנבחרו. רוב האוהדים של קולומביה לא הגיעו מקולומביה.
ברור.
זה אוסטרלים.
ברור. וגם ברחבי אירופה, אני יכולה להגיד, הייתי, יש הרבה מאוד התארגנויות של צפייה משותפת, וכל מיני שיתופי פעולה עם חברות מסחריות כדי באמת למנף את זה. אני רוצה לתת פה, עם כל השבחים למארגנים של הטורניר הספציפי הזה, יש תמיד את הכוכבית הזו שצריך להגיד על פיפה. לצורך העניין, המונדיאל הבא, עוד 4 שנים, איפה הוא יהיה?
עדיין לא נקבע.
עדיין לא נקבע. אצל הגברים אנחנו כבר יודעים להגיד איפה יהיה המונדיאל הבא. אפילו ברמת הסושיאל שלהם, אני יכולה להגיד לא משתווה למה שהיה בשנה שעברה, למה שוופה העמידה ברמת הסיקור ו... והרבה מאוד רגעי סי אדירים שהיו לנו פה, לא יכולנו לתקשר אותם בעצם, בגלל כל הנושא של זכויות עוצרים והכל, לא יכולנו לתקשר אותם ולתת להם את ההייפ שמגיע להם במדיה, כי פיפה מאוד מאוד התעגבה עם העלאת תכנים ולשתף את זה בערוצים.
לא, זה בלתי אפשרי. אתה יכול להיכנס לאתר של פיפה ולראות את התקצירים של כל המשחקים, אבל ביוטיוב אי אפשר.
נכון, אנחנו לא רגילים לזה מהמונדיאל. זאת אומרת, היו פה איזה גולים גדולים, באמת, רגעים ענקים, אנחנו נזכור אותם. רוצים לשתף, אוהדים, לשתף ברשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, להגיע לקהל שעוד לא מכיר את זה, תראו איזה יופי, וממש מנו את זה. אז בהיבט הזה, שנה שעברה היה הרבה יותר טוב, כשוופה עשו את זה. אבל בסדר.
ילמדו לעתיד.
ילמדו, כן, ישתפרו, מקווה.
דיברנו בפרק שלקראת המונדיאל על כך שההגדלה מ-24 ל-32 נבחרות, יכול להיות שתהיה פה בעיה, כי יש פה נבחרות יחסית קטנות שיקבלו בראש. ותמיד מזכירים, כמה זה עם תאילנד? 13-0?
כן, 13-0.
זה לא קרה. היו פה תוצאות גבוהות. נורווגיה ניצחה את הפיליפינים 6-0, היו עוד כמה שישיות, אבל יפן ניצחה את זמביה 5-0, ספרד ניצחה את זמביה 5-0, אבל לא הגענו ל-8-9,
נכון.
וטוב שכך, וזה לא היה כזה, זאת אומרת, בעצם העובדה שנבחרת כמו מרוקו, שאני מדבר עליה בהמשך, שכן קיבלה 6-0 במשחק הראשון מגרמניה, מצליחה להשתפר ולעלות לשמינית הגמר, אז אנחנו שומעים גם את הסיפורים האלה ואת הדיבורים, גם בקרב הנבחרות על צמצום הפערים, וגם הנבחרות מהדרג השני, ואפילו השלישי, כבר לא כאלה גרועות.
נכון. אני חושבת זה סיפור מעניין. אני חושבת שבמחזור הראשון של שלב הבתים, אנחנו שמנו על המוקד, אנחנו דיברנו על זה לפני תחילת הטורניר, נורא חששנו מהתוצאות האדירות האלה, ושמנו על המוקד גם כמה משחקים. דיברנו על ארצות הברית וייטנאם. דיברנו על האיטי במחזור ראשון של הפוגשת לא פחות מאנגליה. ספרד קוסטריקה היה לנו במחזור הראשון, אותו בית כמו אצל הגברים, שם הגברים ניצחו 7-0 במונדיאל שלהם.
נכון.
עם כל זה, מחזור ראשון של שלב בתים במונדיאל הזה, מה הייתה התוצאה הכי גבוהה? היה שם 6-0. צרפת מנצחת את מרוקו. בסיום שלב הבתים, בסיום שלושת המחזורים, מי שמאבדת את מקומה בסנסציה ענקית זו גרמניה, ומי שעולה על חשבונה זו אותה מרוקו. ככה ש גם בדקתי את המספרים, באמת היה נראה שהתוצאות הגדולות האלה ירדו.
המביכות.
המביכות, כן. עם זאת, בוא נגיד, לקחתי את מה שנקרא דבוסה חד משמעית. זאת אומרת, סיכום כולל של 4 שערים ומעלה, היו לנו ב-48 משחקים, 10 משחקים כאלה.
כן.
במונדיאל אצל הגברים, קשה להשוות את זה למונדיאל נשים הקודם, כי היו שם פחות משחקים, פחות, נכון. 8 נבחרות פחות. אצל הגברים היו רק 2 כאלה.
נכון.
היה לנו את ספרד קוסטריקה, היה לנו את אנגליה איראן, ככה שהפערים הם עדיין גדולים,
נכון.
אבל לא ראינו את ה-13-0 הזה, ויחסית הייתה תחושה שהאירועים בשליטה, ובעיקר המון המון הפתעות מהקבוצות של הדרג השני והשלישי.
כן, מרוקו זה דוגמה, דרום אפריקה, שלא חושב שאנשים חשבו שיש לה מה להציע, ג'מייקה, חוץ מהגון נגד קולום, אפילו דעתי, זה הגון היחיד שהיא ספגה כל הטורניר.
נכון, נכון.
תכף נגיע לזה. בואי נדבר ככה בקצרה על, באמת על ההפתעות הגדולות, והזכרנו אותם, את ארצות הברית, גרמניה, קנדה וברזיל. עכשיו, לגבי ברזיל, אוקיי, בפינליסימה הם הגיעו והפסידו הרבה פנדלים, אבל ראינו כבר מהרגע הראשון שזה לא זה, זה לא, כבר לא הנבחרת שמרתה הייתה באמת בשיאה, ואין לה יורשת. יש שם שחקניות טובות, אבל לא ברמה שלה. אז זה הפתעה, אבל לא מדהימה. קנדה, אוקיי, אמרנו, זכתה במדליית הזהב האולימפית לפני שנה זה, שנתיים, אני כבר לא זוכר, בטוקיו, אבל מראש ידענו, קודם כל הייתה בבית קשה, וידענו שהיא לא נבחרת גדולה, עם כל הכבוד, לזכייה בזהב. הסיפורים הגדולים זה ארצות הברית וגרמניה.
חד משמעית. חד משמעית.
בגרמניה סגנית אלופת אירופה הגיעה לגמר נגד אנגליה והפסידה בהערכה, בלי פופ שנפצעה ערב, לא ערב,
בחימום.
ופה היא כן שיחקה, והבקיעה.
הבקיעה.
והייתה בסדר גמור.
דיברנו על המשחק, ב-6-0 היא שמה שם צמד, במשחק בעצם הם מגיעות למחזור. גרמניה פותחת את הטורניר שלה בניצחון 6-0, אומרת, אנחנו הגענו.
זה נראה, שם בכיוון הנכון.
זה היה נראה מצוין, גם במהלך השנה הם ניצחו במשחק הכנה את ארצות הברית, שאין סטייטמנט יותר גדול בכדורגל מאשר לנצח את ארצות הברית. והן מגיעות למשחק השני, פוגשות את קולומביה, בדקה ה-90, אירוע מדהים
המשחק. 97.
בתוספת הזמן, כן. נכון. הן בעצם מפסידות 3-2, אבל עדיין אני לא חושבת, לא התרשמתי שהן
2-1, 2-1 זה היה.
2-1, נכון, נכון. לא התרשמתי שהן פחדו.
לא. כי המשחק האחרון היה נגד דרום קוריאה, והן אמורות לנצח את דרום קוריאה ולעלות.
וגם במשחק המקביל זה מרוקו נגד
קולומביה.
נגד קולומביה. זאת אומרת, הייתה צריכה להיות כאן איזו סנסציה כפולה כדי שהדבר הזה יקרה. אם היה לנו משקוף שהשאיר את ארצות הברית עוד משחק כדי להביא אותם לשמינית גמר, אז היה רגע איקוני של פופ, נוגחת, מגיעה למשקוף, ומבינים שאם
במשחק נגד קוריאה,
כן,
בסוף.
שאם פופ לא שמה את הנגיחה הזו, זהו, נגמר הסיפור הזה שם. יש הרבה מאוד ביקורת, דיברתי על תסכול מאוד גדול. הסיפור בגרמניה הוא, לדעתי, תולדה של באמת צמצום הפערים באירופה והכנסה של שחקניות נוספות, כי זו אלופת אירופה עשיינית. 8 פעמים היא זוכה באליפות אירופה, מגיעה לגמר האחרון, אבל בעצם מאז השחייה האחרונה שלה במונדיאל, אני חושבת שהיא מאוד מאוד נפגעת בעצם מההכנסה של שחקניות נוספות. אי אפשר, אנחנו עוד רגע נדבר על ארצות הברית, מאוד, אתם מתכוננים, אני התכוננתי לפרק הזה, אז יש את העובדות היבשות ויש נרטיב שמספרים. קשה מאוד לבנות אחד כזה סביב גרמניה, זאת אומרת, הם גם התמודדו עם פציעות ושחקניות שם הסבו את העמדות שלהם, וביקורת על המערכים, אבל קשה מאוד לתת לזה כותרת, זה סנסציה ענקית.
כן, זה סנסציה ענקית, אבל עדיין אני חושב שארצות הברית, שאפה בשמינית, עלתה מהשלב, אבל אם לא הביתה הזאת, במשחקים עם פורטוגל, כדור לקורה שם לקראת הסיום, יכול להיות שהן עפות כבר אז, אבל זה, הן עולות, אבל שוב, הן הפסידו לשוודיה בפנדלים. כלומר, והן היו לא פחות טובות, במשחק
פנדלים.
הספציפי.
ואיזה פנדלים.
כן, אבל ועדיין, למרות שלכאורה הן לא היו צריכות לעוף, ואולי היו צריכות לנצח את הפנדלים, ואולי לנצח עוד קודם לכן, קורה פה משהו. כי זה סיומו של עידן, כי מגן רפינו כבר ידענו מראש שהיא תעזוב, שהיא תסיים את הטורניר ותפרוש, היא גם לא הייתה שחקנית הרכב, הייתה מחליפה, היא גם החמיצה בפנדלים, שזה סוג של גורל, לא יודע איך לקרוא לזה, גם אלכס מורגן, אני לא יודע אם היא יודע על פרישה, אבל היא לקראת סיום, זה די
לא,
ברור.
לא, היא שאלו אותה, והיא אמרה שהיא לא מתכננת את לא זה מתכננת. בזמן הקרוב.
בסדר, אוקיי, אבל היא כבר בשלבי הסיום.
נכון.
והצעירות, עם כל הכבוד, וראינו גם את רודמן, וגם את סופיה סמית, הן מצוינות, אבל יש להם עוד עדיין דרך לעשות.
כן, ארצות הברית מגיעה, שהן בעצם 8 שנים, אלופות העולם. והן באמת מנצחות הרבה מאוד משחקים ברציפות, ויש איזו עילה ענקית סביבן. אני יכולה להגיד שבאוקטובר 22 חל שינוי, הן בעצם מגיעות לאצטדיון ומבלי, סולד אאוט ומבלי, פוגשות את נבחרת אנגליה, מפסידות שם 2-1. באותו סבב של משחקי הכנה, ארצות הברית לא מפסידה רק לאנגליה, היא מפסידה גם לגרמניה וגם לספרד. ובאמת היה מאוד קשה לנתח את זה בעולם הכדורגל, כי אני אפילו חשדתי שמדובר באפילו איזה משבר כפוי כזה, כדי להוריד אותה מהשעננות, להראות להם שאתם לא הכי טובות. זה היה ככה קשה. אפשר להגיד על ארצות הברית הרבה דברים, ואני חושבת שיש היום אנשים שבאים ואומרים, הנה, הכתובת הייתה על הקיר. צריך להגיד את האמת. לא הייתה שום כתובת על הקיר. כי כל סוכנות הימורים שמה אותם במקום הראשון לזכות, בכל מאמר.
אני פה בתוכנית, בפוד הקודם, אמרתי, שוב, להערכתי שהיא תזכה.
כן, כן, כי זה היה נראה שבמאני טיים תמיד ארצות הברית מתעלה, וגם במונדיאל הקודם, עם כל הניצחון שלהם, התקשו בדרך, אבל תמיד התייצבו שם. עכשיו, אני רוצה לקחת את רפינו כמשל כאן. רפינו מגיעה כשהיא מודיעה שזה המונדיאל האחרון שלה, דיברנו, זו דמות ש היום היא נמצאת באיזשהו פיק, אבל לאורך הקריירה היא ספגה הרבה מאוד ביקורת על כל הערכים שהיא בעצם ייצגה. היא הייתה הרבה מעבר לכדורגלנית. זה מאבק על ה-Black Life Matters, וקהילת הלהט"ב, ובאמת, הרבה מאוד דברים שהיא הלכה והשפיעה בהם. והיא הוציאה אוטוביוגרפיה בשנה שעברה, והייתי חייבת לחזור לראות מה ככה סימנתי לי, שאולי יכול להסביר את הדבר הזה. אני רק אגיד, בעצם בדוקרב הפנדלים, רפינו בא, עולה מהספסל, ויש שם תמונות שמראות שהכדור כנראה נמצא בחלל החיצון, לאן שהיא בעטה אותו. ויש שם ציטוט שאומר, כשאני יודעת, כאשר שאני מרגישה שאני underrated, זאת אומרת לא מוערכת, ההופעות שלי משתפרות, שהיא עם הגב לקיר. כי מה אתם הולכים לעשות? הדרך היחידה שלי לשחק כל כך טוב, שאף אחד לא יוכל לפקפק בי שוב. ורפינו כבר הגיע לאיזשהו סי, כנראה שהגיע לאיזושהי נקודה, שאולי כבר לא היה לה מה להוכיח. אנחנו הכי טובות, לקחנו פעמיים את זה. חוץ מרפינו עולה, זאת אומרת, אמרנו, אם השחקנית הבוגרת, האיקונית הזאת מחמיצה, זו עולה סופיה סמית, בת 22, הכוכבת העולה, היא גם באמת מייצגת בארצות הברית את הדור הבא, גם מבחינת הדייברסיטי, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שהיא מביאה איתה.
והיא נגד וייטנאם במשחק הראשון, הייתה פנטסטית.
כן, כן, היא גם מייצגת באיזשהו מקום את חילופי הדורות. בעיטה שלה בפנים, ארצות הברית ברבע הגמר, והיא בועטת החוצה.
נכון.
ואז עולה שם אוהרה. עלתה, היה שם חילוף כפול בדקה ה-20, אוהרה ומיואיס בעצם, שחקניות שמכניסים לפנדלים. אז מיואיס, לשם אחותה ולשם בת זוגה, היא, מי שלא יודע, היא בת הזוג של סם קר, זה אפשר לעשות על זה פודקאסט נפרד, על כל מה שקורה בעולם הזה, אבל אוהרה, כל כך מנוסה, בועט את הפנדל לקורה, אותה קורה שהצילה אותם במשחק לפני, ככה שגם הצעירות, גם הוותיקות, המנוסות, שום דבר שם לא עבד.
לא התחבר.
אבל אז הפנדל האחרון.
כן. שנגיע אליו אחרי זה גם מהצד השוודי.
וואו, מדברים על זה, יש עכשיו, צוחקים על זה שנטפליקס הודיע לפני הטורניר שהם יוציאו דוקו על נבחרת ארצות הברית, ועכשיו צוחקים, וואו, זה יהיה הדוקו הכי קצר. אם נטפליקס שואלים אותי, קחו את הרבע שעה הזה שהיה דוקרב הפנדלים, אחר כך תגובות, כל מה שהיה שם, זהו.
לא צריך יותר מזה.
זה, לא צריך יותר מזה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. אני לא... יש הרבה מאוד דברים שקורים במהלך המשחק בעצם, שהם רגילים, זה שריקה של שופטת, ודברים כאלה שהם חיים לידינו. ואז מגיעה שם הביתה, בעצם של השוודיות, הביתה המכריעה, זה בפנים הם עולות. שוערת של ארצות הברית עוצרת את הכדור, ואז היא עוד פעם עודפת אותו.
על הקו.
על הקו, אנחנו לא מבינים. והשחקנית השוודית שמחה, שוערת אומרת, אין סיכוי, זה לא בפנים, ואז קורה כאן איזושהי בדיקה שבכלל של עבר. עכשיו, מה זה הזכיר לי הדבר הזה? כמו לפני שהיו סרטונים במטוס של ההוראות בטיחות, היה את הדיילים, דיילות, שבאים ועושים, הנה פה היציאות,
התנועות.
יש את הריקוד הזה של התנועות, והשופטת עושה את זה בזמן שמרגיש כמו נצח, ואז בעצם השוודיות מתחילות לחגוג, ואני אומרת לעצמי, אין סיכוי שזה היה בפנים, עכשיו כאילו, היא סתם מזרימה אותם עכשיו לסמוך, כי אין סיכוי שישביטו אותם אחרי הדבר הזה, על מילימטר, לא היה אפשר להכניס שום שערה בפנדל הזה שהלך פנימה, ולסיכום הנקודה הזאת של ארצות הברית והטורניר הזה, תראו, משמרת של מלכים, של אלופים, לא נשארת לנצח, אנחנו רואים את זה בארץ, כל פעם יש איזו שושלת של שלוש אלופות, ארבע פעמים ברציפות אלופות, זה לא משנה, זה תמיד נגמר מתישהו, וריאל מדריד הותחה מהצ'מפיונס, זה תמיד נגמר. אבל אם לארצות הברית מגיע משהו, זה שהרגע ההדחה שלהם, אחרי שתי אליפויות ברציפות, יהיה כזה איקוני.
כן, כן. כן. כן, לגמרי. שוב, בארצות הברית כבר מתחילים לדבר. רגע, עוד שנה יש אולימפיאדה בפריז, צריך לבנות נבחרת חדשה, הרי זה לא כמו בגברים, זה בדיוק אותה נבחרת. צריך לעשות פה הרבה עבודה, המאמן לא יישאר, החליף אותו, מי יהיה המאמן במקומו. יש הרבה עניינים, ואם הם יערכו את המונדיאל הבא, כמו שאמרת קודם, זה עדיין לא הוחלט, אבל אם כן, אז צריך לבנות נבחרת, בכל זאת, על אדמת אמריקה. וגם שלחת לי את זה, והאמת שכבר ראיתי את זה לפני זה, דונלד טראמפ חגג. דונלד טראמפ חגג את ההדחה.
ב-2019 השחקניות לא הסכימו להגיע לבית הלבן כדי לקבל את זה, והיה נראה שטראמפ שם עמד בצד וחיכה לכישלון הזה. ואני חושבת שהכישלון בארצות הברית הוא הרבה יותר מערכתי ממשחקים או מביקורת כזו או אחרת שקורית עכשיו כנגד המאמן. אין מה לעשות, זה קרה במשמרת שלו. צריך לחזור לשנת 72.
וואה, את הולכת איתי רחוק.
50 שנה, מה, זה בקטנה.
אוקיי.
יוצא שם חוק פדרלי שקוראים לו אחד מהסעיפים שם, זה בעצם הטייטל 9, בקצרה אני אגיד, הוא אומר הקצאה שווה של משאבים. דולר שהולך לקבוצת גברים, אתם חייבים להקים כנגדו גם עבור קבוצת נשים, זה יוצר כאן איזשהו שוויון. יש לנו דשא, יש לנו הרבה שחקניות, ובאמת כדורגל תופס תאוצה, וזה באמת הגדילה המטאורית של ארצות הברית בנשים, ומה שהופך אותם לכזו אימפריה. ואז יש מסלול שאנחנו מכירים אותו מהספורט האמריקאי, זה לא נקודתי לנשים. קולג', אחר כך ליגה וכולי. והדבר הזה מביא בעצם, הקולג'ים האלה, אין מה לעשות, כדי לייצר ליגה טובה, חייבים גם שחקנים,
בסיס.
שחקניות מבחוץ.
כן.
בסיס משלך, אבל גם שחקניות מבחוץ. ושחקניות, אני אתן דוגמה פשוט. חלוצה הפותחת של אנגליה במונדיאל, אלסיה רוסו, היא פרוספקט מגיל 11. קיילי סמית מצייצת עליה בגיל 11, זו תהיה כוכבת. אלסיה רוסו מסומנת בכל הנבחרות של הצעירות של אנגליה, בגיל 18, אחת מהקפטניות באקדמיה של צ'לסי. היא בוחרת בגיל 18 לעזוב, לארצות הברית לקולג' ולהצטרף לשם. עכשיו, למה זה? זה היה לפני 6 שנים, והרבה מאוד שחקניות שעדיין עושות את זה, כי לא משנה כמה הכדורגל צומח, הם עדיין צריכות איזשהו גרנטי לעשות את התואר הזה, ללכת לקולג', אבל הן דוחות את הקריירה המקצועית שלהם בעוד כמה שנים. היום, אפשר להגיד שאיזושהי פרוספקט מצ'לסי או מברצלונה תלך לארצות הברית, תדחה את הקריירה שלה, היא במקסימום תלך, תהיה מושאלת בליגה המקומית כדי לצבור עוד דקות, אבל היום השחקניות מבינות שכבר יש להם את האלטרנטיבה, אתם יודעים, תמיד, גם ההורים שלי כל הזמן אמרו לי, צריך תואר, הכי חשוב זה תואר, ושחקניות אז לא באמת מבינות שיש להם קריירה והולכות לארצות הברית, ארצות הברית מאוד יורדת מכוחה מבחינת הדבר הזה, יש שם ליגה אחת. יש ליגה אחת בארצות הברית, אין עולות, אין יורדות, אין ליגת אלופות. שחקניות גם מאוד רוצות להיות קרובות למוקדי ההשפעה, להיות חשופות. זה בוודאי משהו שקורה באירופה. והיום...
רק אזכיר כך בסוגריים, אלכס מורגן בעצמה הלכה לטוטנאם, אמנם לתקופה קצרה.
נכון.
זאת אומרת שכוכבות גדולות אמריקאיות פה ושם גם עוברות לאירופה, מה שפעם בכלל
נכון, מחשב הדבר כזה. נכון, זו הייתה הצלחה מסחרת, הם הגיעו. אגב, כמה מצליח היה האהבה הזו של הדמויות לארצות הברית? מי שעוד הייתה, זה אחת המאמנות, סרינה ויכמן הגיעה לקולג' בארצות הברית, הייתה בנורת קרוליינה. זאת אומרת, ככה זה משמעותי, היום אנחנו לא רואים את הפרוספקטיות.
כי הכל משתנה, כי אירופה הופכת להיות המרכז.
אירופה הולכת להיות המרכז, אבל המודל האמריקאי, עוד פעם, זה לא נקודתי לכדורגל נשים, זה מה שקורה בכדורסל, וזה מה שקורה בבייסבול, זאת אומרת, בענפים שלהם זה עובד.
ברור.
כדורגל הוא לא, נחלה של ארצות הברית, אלא באמת הם מאוד נהנו מהשוויון הזה שנוצר אז, ובאמת יש שם שיח של האם היום, זה באוכרן העניין הזה.
שאלה גדולה, ואם אני אומר שהמרכז עובר לאירופה, לפחות הפערים מצטמצמים, אז בואי נעבור לאירופה. שלום, הרבה לשת.
שלום, שלום, נדב.
הרבה לשת, כמובן, שליח ערוץ הספורט באירופה, שהולנד כמובן מקום מושבו, והולנד היא גם סגנית אלופת העולם. אולי קצת שכחנו, אבל אנחנו... אני לא שכחתי, וענבר לא שכחה בוודאי. ולמה אנחנו מדברים איתך? כי מעניין אותנו, אין מה לעשות, אנחנו בישראל. ופה, אתה יודע, אין נבחרת מספיק טובה, וכדורגל אנשים פה בארץ, ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, לא נמצא בראש המעייניהם של חובי הספורט. אבל אני רוצה לדעת איך זה בהולנד, בטח בימים כאלה של מונדיאל.
טוב, תראה, בהולנד זה כבר לא משהו חדש, בעצם אביב המהפכה הגיע ב-2017 שהולנד אירחה את היורו אנשים, ואז זאת הייתה פעם ראשונה שההולנדים נחשפו בצורה כל כך מסיבית לכדורגל נשים, והולנד זכתה בטורניר, זאת אומרת זאת הייתה פתאום איזה, הגיע בבום אחד גדול, ומאז הכדורגל נשים נשאר, אמנם הליגה ההולנדית של נשים היא לא ברמה של אנגליה ו... אתה יודע, אין על מה לדבר, אבל מאז הולנד הפסידה בגמר המונדיאל ארצות הברית, שנתיים אחר כך, במונדיאל הזה כבר עשתה תיקו עם ארצות הברית, זאת מונדיאל, הכדורגל נשים חי וקיים בהולנד, אני יכול להגיד לך גם כאבא לשני בנים שמשחקים כדורגל, אתה יודע, במועדוני החובבים בהולנד, יש גם המון קבוצות נשים, ילדות, זאת אומרת, משהו שעד לפני 10 שנים היה, אתה יודע, קבוצת ילדות אחת במועדון של 1,000 חברים, הפך כמעט ל-50-50. זאת אומרת, אתה רואה את זה ברמה הכי, הכי ברמת הפירמידה, בלמד, בתחתית הפירמידה, ושם זה מתחיל. אם פעם, אתה יודע, היה איזושהי, הייתה איזו תדמית, בהולנד לפחות, לילדות שמשחקות כדורגל, היום התדמית הזאת שונה לגמרי. הוקי שדה הוא בעצם הספורט, אתה יודע, הנשי הכי פופולרי בהולנד. היום הכדורגל נושף באורפו. זאת אומרת, זה כבר משהו שהוא לגמרי מיינסטרים, וגם מבחינת הצפייה, אחוזי הצפייה, כמובן שהם לא מגיעים לאחוזי הצפייה של הגברים, זה השוואה קטנה, אז נגיד משחק מונדיאל, גברים ממוצע, צופים בו 5 מיליון הולנדים, הולנדים מדינה של 17 מיליון תושבים, אז המשחק, אם אפשר להתייחס, אתה יודע, יש פה בעיה של שעות, המונדיאל הזה הוא בשעות לא שעות.
שעות קשות מאוד.
כן, אבל המשחק היחיד שהיה בשעה נורמלית, בשלב הבתים, היה מול וייטנאם, צפו בו 1.2 מיליון איש.
כן.
שזה מספר בהחלט לא רע. המשחק מול דרום אפריקה, שהתחיל ב-3 בלילה בהולנד, שמינית הגמר המונדיאל, 680 אלף איש. 4 בבוקר, 680 אלף איש, פתחו טלוויזיה במיוחד בשביל זה. זאת אומרת, אין מה להשוות לגברים, אפשר להתדע כל אלה שמשווים, שכחו מזה, זה לא אותו דבר, אבל זה בהחלט חי וקיים, עדיין גם לא ברמת הספונסרים של גברים. זאת אומרת, שיש מונדיאל גברים, אז כל הסופרמרקטים, הכל מתגייס, הכל כתום, כאן זה עדיין פחות. אני חושב שהפעם גם בגלל שעות השעות לא שעות האלה, משחק מספרד יתחיל בשלוש בלילה או ארבע בבוקר, אם אני לא טועה. אבל זה בהחלט משהו שהוא כבר לא זר, זה לא איזה, אף אחד לא מרים גבה, כמו בארץ. מה אני רואה פה? תודה, אם אני רואה את התגובות שיש בארץ לכדורגל נשים, אני אומר לעצמי, אתם משהו כמו 10-15 שנה מאחורי העולם?
כן. לצערנו כן, אבל זה המצב. אבל אלינו אותך כדי לשמוע מה קורה פה בארץ, אנחנו יודעים טוב מאוד, גם ענבר וגם אני. אנחנו רוצים לשמוע איך זה קורה, איך זה בהולנד גם מבחינת הכיסוי התקשורתי, כלומר, נעשו צוותים, עיתונאים, דיווחים 24 שעות באתרי הספורט, איך זה עובד?
וגם, שוב, זה לא הולנד של לפני קצר, אתה יודע,
אל תשווה, אנחנו לא רוצים השוואות.
אבל לחלוטין יצאו, כל המשחקים קודם כל מועברים בשידור חי, כולל אולפנים לפני ואחרי, כתבים, כתבות מהשטח, מה שאתה לא רוצה, בערוץ נגיד כאן 11 ההולנדי, ערוץ הציבורי, כל משחקי המונדיאל מועברים בשידור חי. זאת אומרת, המונדיאל הזה מקבל כיסוי תקשורתי של מונדיאל, לא של איזה אירוע שולי. ותודה, יש, לא, בוא נגיד שכשהולד מנצחת, זאת הידיעה הפותחת של כל האתרים בעולם.
כן.
חדשות, אתה יודע, אפילו קראתי עד רמות, אתה יודע, שמחפשים כבר את האייטמים, שהאוהדת המפורסמת שהגיעה עד אוסטרליה עם הכובע גבינה על הראש שלה, מה נעשה? כובע הגבינה נשבר. אתה יודע, אלה מין כבר ידיעות פולקלור כאלה שאתה יודע, שמחפשים אייטמים כדי שיהיה עוד, כי זה מעניין את הציבור. אז הכיסוי הזה יסודי הוא לחלוטין מסיבי.
דיברנו בפרק לפני תחילת הטורניר על שחקניות, היו רשימה מאוד ארוכה של שחקניות שנפצעו מאוד משמעותיות, כמו מידמה בהולנד ובאחרות, בנבחרות אחרות, אבל אתה יודע, על כל אחת שנעדרת יש כוכבות חדשות, אז השם שהכי תפס לי את האוזן, כי הוא גם הכי הולנדי שיכול להיות, אתה תגיד את זה כמו שצריך, אסמי ברוכץ, נכון?
אסמי ברוכץ.
אוקיי, אני בחיים לא אצליח להגיד את זה כמוך.
לא, אסמי, זה לא כזה.
לא, אבל ברוכץ?
אסמי, ברוכץ, כבר אני בעצמי, ברוכץ, כן. אסמי ברוכץ, בת 20 סך הכל, היא באמת ההפתעה הכי גדולה, לפחות של העולם, אתה יודע, בהולנד ידעו כבר, הכירו אותה, מאמן אנדריס יונקר, אחרי שהבקיעה צמד נגד וייטנאם, אני חושב שני השערים הכי יפים בערך במונדיאל הזה, שהם דומים אחד לשני באופן מפחיד, שאלו אותו, נו, מה אתה אומר עליה? אז הוא אמר, היא צריכה למצוא קבוצה, כאילו, מחפשים לקבוצה כבר, אתה יודע, כל הסקאוטים של כל שהגיעו לשם, ישר רשמו את השם שלה בפנקס, וזאת בעצם, אתה יודע, זה בעצם ההוכחה שכדורגל להולנד, האנשים בהולנד, הוא לא היה איזו הבלחה חד פעמית של איזה דור מוצלח, אלא שיש דור המשך, אתה יודע, השחקניות היותר ותיקות כמו דניאל פן דה דונק, או ליקה מרטינס, או מידמה, שהיא לא כזאת ותיקה, אבל אתה יודע, זה כבר נראה ככה, הם כבר עוד איזה מונדיאל וחצי יורו, הם כבר לא יהיו שם, ויש כבר דור המשך, אתה יודע, יש יש כל מיני שחקניות שכבר, אתה יודע, ג'יל רורד, ששחקניות לגיטימיות לגמרי שחקות בקבוצות הכי טובות בעולם, והולנד נשים הופכת לאט לאט כמו הולנד גברים, זאת אומרת, נבחרת מהטופ של אירופה, הטופ של העולם, אני לא טעים, דורגת תשיעית בעולם היום, ומשחקת גם את אותו כדורגל של הולנד גברים, זה גם מעניין, זאת אומרת, כדורגל של להחזיק בכדור של אתה יודע, אתה מכיר אותו של 4-3-3 כזה, למרות שעכשיו היא עברה ל-5-3-2 בגלל כל מיני שיקולים של המאמן, אבל זאת אותה הולנד שאתה מכיר מהגברים בדומיננטיות שלה במגרש.
אני אשאל אותך משהו, קודם כל לגבי ברוכץ, היא כרגע עדיין משחקת בפס ואיינדובן, אני מניח שבקרוב מאוד היא תגיע בליגה האנגלית או משהו מהסוג הזה, או בליון, סביר להניח, אגב, השערים שהזכרת נגד וייטנאם, לא רק שהיו יפים, היו שערים יפים נוספים, גם אפילו פנמה הבקיע, אבל הם נמדדו כשערים, הביתות הכי חזקות שניבטו במונדיאל הזה. מעל 100 קמ"ש.
שאלו אותה אחרי המשחק, ברעיון אחרי המשחק, את הצוות ההולנדית שאלה אותה, נו, מה את אומרת? מאיפה זה בא הדבר הזה? אז היא אמרה, כן, שמי, אני די ביישנית לזה, והשחקניות באימון אמרו לי, את צריכה לבעוט יותר. אז בעטתי.
אני אגיד לך דבר נוסף, ואתה יודע, לי זה נשמע מצד אחד טבעי, מצד שני קצת מפתיע אותי לטובה, אבל הבקיאות שלך בשמות השחקניות, בשיטת המשחק, אתה יודע, אם אני אדבר פה על כדורגל ישראל, נבחרת ישראל לנשים, מי יודע? מי יודע? מי משחק שם? מי יודע מאיזה שיטת משחק? השאלה אם הקהל ההולנדי חווה הספורט, כמובן, מבחינתם זה נורמלי לגמרי.
שוב, אנחנו כן ניכנס פה להשוואה עם הגברים, כי זה בלתי נמנע. בגברים אין כמעט הולנדי אחד שלא יודע במה מדובר. זאת אומרת, אתה יודע, בקיר את הרכב מלפנים מאחור את כולם. בנשים זה כבר יותר, אתה יודע, ליודעי חן, מה שנקרא.
אוקיי.
זה לא שכל אוהד כדורגל עכשיו ידקלם לך את הרכב ואיך הם שחקות, וזה, אבל וכן הולך לכיוון הזה, זאת אומרת, זה תהליך, אתה יודע. זה התחיל לפני, בסך הכל לפני 6-7 שנים התהליך הזה. אז
זה לוקח זמן.
זה לוקח זמן, אבל הדבר עצמו הוא כן קיים. אתה מבין? ההתרגשות מהאירוע עצמו, המוני ילדות שמשחקות כדורגל בעולם, זה כבר לא איזה בן חורג, בת חורגת. זה ספורט לגיטימי לחלוטין, אתה יודע, לאט לאט יצבור את תלוצה, אבל זה לא ככה שאתה יודע שכולם יכולים לראות שחקנים ברחוב ולדעת מי. זה לא זה.
לקראת סיום השיחה שלנו, אז הזכרת את הולנד שתשחק ברבע הגמר נגד ספרד, בצד השני של ההגרלה, אנגליה נגד קולומביה, אנגליה אלופת אירופה, ויש מצב תיאורטי שהגמר הגדול יהיה אנגליה נגד הולנד, ואתה יודע בדיוק מה אני רוצה לשאול אותך.
סרינה ויכמן.
ברור. כמה היא גדולה, כמה היא מפורסמת בהולנד, והאם היא התייחסה כבר לאפשרות הזאת שהיא תשחק נגד הולנד בגמר?
קודם כל, אם דיברנו קודם על אלה שכן מזהים ברחוב, אז היא כן, היא מאלה שכן מזהים ברחוב. זאת אומרת, היא ממש הפכה למאמנת, אתה יודע, שחצתה כבר את גבולות הספורט שלה. זאת אומרת, כדמות שחצתה כבר את גבולות הספורט שלה. אפילו דיברו עליה בזמנו, לפני זה, אחרי שהיא זכתה עם הולנד ביורו והגיעה לגמר המונדיאל, דיברו בזמנו שהיא תהפוך למאמנת קבוצת גברים בליגת העל ההולנדית.
כן.
זאת אומרת, היה זה כבר דיבור. היא כמובן, כל הזמן מתייחסים לזה, כמובן שהם, אתה יודע, אתה יודע, רואים את זה כזה משהו פרט פיקנטי ומעניין. גם לפני המונדיאל האחרון, לא, סליחה, לפני היורו האחרון, היה משחק ידידות, ידידות זה היה מלוטר?
כן, היה משחק ידידות, כן.
5-0
נאמר. והם תפרו את ההולנדיות, זה היה מין סנונית ראשונה כזאת בדרך לזה שאנגליה תיקח את היורו. סרינה ויכמן היא גם, בדעתי, אני לא גר באנגליה, אבל כמה שאני מצליח ככה לקרוא ולהבין, היא כבר פיגורה רצינית מאוד באנגליה.
מאוד. חוץ מזה שהם קוראים לה ויגמן, הכל בסדר.
אפילו הולכים לסרינה, וגם קיבלה תואר הבירות של תושבת חוץ.
כן, כן, לא, היא ממש, אתה יודע, היא בהולנד מאוד מאוד, היא גם משתפת פעולה כל הזמן עם התקשורת ההולנדית, זאת אומרת, ההולנדים מרגישים שיש להם מניות בנבחרת אנגליה. אתה יודע, כמו שאצלנו, אם יש איזה מישהו, אז ההולנדים רואים את עצמם שותפים לזכייה של אנגליה ביורו, וגם את השותפים לנבחרת אנגליה הנוכחית.
שאלה...
עוד מאמנת הולנדי דרך אגב.
ורפאו, באירלנד.
כן, באירלנד, נכון. אבל לא הלך
כפה. נכון. שאלה אחרונה, ארבל, בוא נגיד שהגמר הגדול יהיה אנגליה נגד הולנד, 78-79 אלף צופים באצטדיון הגדול בסידני, מה יהיה הרייטינג בהולנד למשחק הזה?
תראה, גמר היורו, גמר המונדיאל, אני לא זוכר מה היה הרייטינג, אבל גמר היורו בין הולנד לדנמרק היו 4 מיליון הולנדים שצפו, תוך אוכלוסייה של 17 מיליון. אני חושב, תלוי גם בשעה,
12 בצהריים באירופה.
זה בצהריים, יום ראשון, נכון?
יום ראשון, 12 באירופה, כן.
פצצה.
לפחות 7-8 מיליון.
וואו, וואו.
תחשוב, מספרים של גברים, במשחק כזה זה בין ה-12-13 מיליון. זאת אומרת, כל אחד שיכול, שיש לו עיניים ויכול להבין מה זה טלוויזיה, מה זה רואה. פה זה הגיע למספרים כאלה, אני ספק בכלל.
טוב, יפה, אנחנו נמתין ונראה, יש עוד שבוע.
רק יכול לאחל לישראל שוב, הולנד עד לפני 10-15 שנה הייתה במצב של ישראל בכדורגל נשים. זאת אומרת, זה לא שהולנד נולדה עם כדורגל נשים.
ברור.
אז זה צריך להראות, אפשר ללמוד מהמודל ההולנדי ולראות איך אפשר לעשות את זה נכון.
כן, אפשר ללמוד, קשה לי להאמין לצערי שזה יקרה. לא ניכנס פה לכל, בדיוק, לא ניכנס פה לכל הנדבכים של הסיפור הזה. אנחנו נסתפק במה שיש. ארבל, תודה רבה, ואנחנו נדבר בעוד כמה פרקים עוד פעם. אולי בגמר, אולי לקראת הגמר.
יאללה, בכיף. אם העולם תגיע.
ברור. תודה רבה לארבל אשת.
אני לא חושב, אבל יאללה, ביי.
אני רוצה, אנחנו מדברים פה על הכדורגל הישראלי, ובאמת יש הרבה מאוד מקום לשיפור, אבל בשבוע שעבר אנחנו מתבשרים באיזה בשורה אופטימית מפתיעה. אגם חביב, היא שוערת של הנבחרות הצעירות, גם שוערת של הפועל פתח תקווה.
אבל הליגה הצרפתית.
עברה, כן, חותמת בבורדו. אחד מהנתונים המדהימים שלה זה הגובה שלה. היא מתנסית לגובה של 1.88 מטר. רק לשים את זה פרופורציות, כי אנחנו רגילים לשוערים 1.90 מטר פלוס בגברים.
לא, זה בגברים.
צמד השוערות הכי גבוהות בליגה האנגלית הם קטרין ברגר ומוסוביץ', שתיהן בצ'לסי, נדבר עליהן. שתיהן מתנסות לגובה 1.80 מטר. אגם חביב מטר...
לנשים זה גבוה מאוד.
כן, אגם חביב היא 1.88 מטר, וגם צפיתי בסרטון הביצועים שלה, זה נראה פוטנציאל אדיר, אז יש לנו פה איזה קרן אור, ונאחל לה הרבה בהצלחה.
נאחל לה בהצלחה לגמרי, וזה יפה שהיא בחרה בכדורגל, כי בגובה כזה בטוח שלחו אותה לכדורסל וכדורף.
זהו, מעניין. יכול להיות, אתם יודעים, היום ספורטאים מדברים על זה שהם עוסקים בכמה ענפי ספורט, אז אולי את זה יהיה הכי אהבה.
טוב, אז שמענו גם את הצד האירופאי, הצד של הולנד במקרה הזה, אבל זה נכון לגבי הרבה מדינות. כמה מילים לגבי אוסטרליה וניו זילנד. אז ניו זילנד ידענו מלכתחילה שהיא לא מספיק טובה, אומנם הפקיעו איזה שם שער, נורא...
צריכו לנצח במשחק הפתיחה.
כן, היה שם דרמה ונחמד, אבל הן לא מספיק טובות ועברו, וגם מבחינת הקהל לא הגיע כל כך הרבה במשחק בניו זילנד, אבל בסדר. אבל אוסטרליה, לעומת זאת, במשחק הפתיחה, חצי שעה לפני שריקת הפתיחה, מודיעים שסמקר פצוע, אף אחד לא ידע על זה, הם הסתירו את זה.
נכון.
ולמרות זאת, הם הצליחו להגיע לרבע הגמר, בלי שהיא משחקת, היא שיחקה כמה דקות במשחק האחרון, אבל רק כדי שתרגיש. היא כאילו קשירה, אני לא יודע כמה היא תהיה במיטבה, אם בכלל היא תהיה בהרכב, לא נראה לי ברבע הגמר.
זהו, אז דיברנו לפני...
נגד צרפת, אגב.
מגה משחק. דיברנו לפני תחילת הטורניר על מכת פציעות באמת בלתי רגילה, ממש הכוכבות שבטופ, דיברנו על הטופ 15 בדירוגים, אז היה שם איזה אחוז ממש גבוה של פציעות, ורוב הנבחרות, היה להם את הזמן, אם דיברנו על, עכשיו על מידמה ובאנגליה כל הסיפור, רוב הנבחרות ידעו להתמודד עם הפציעות האלה מראש. זאת אומרת, היה להם כמעט שנה שלמה להסתדר בלי הכוכבות שלהם. הסיפור של סם קר הרבה יותר מזכיר את הסיפור של אלכסיה פוטיאז מהיורו האחרון, שממש יום לפני הטורניר היא נפצעת.
אבל זה פציעה במקרה הזה לא כל כך חמורה.
נכון, אבל...
אלכסיה נעדרה 9 חודשים.
כן, אלכסיה קראת הרצועה הצולבת, אצל סם קר מדברים על איזה פציעה ברגל, לא מאוד ברור מה קרה בפציעה, ולא מאוד ברור מה באמת הקשירות שלה. אני לא יודעת אם זה כדי להטעות יריבות, או ש...
לא, עובדה היא שבשלושת המשחקים בשלב הבתים היא לא שיחקה בכלל, ובשמינית הגמר היא שיחקה כמה דקות בסוף.
כן, אני חושבת, במשחק האחרון של אוסטרליה, לא, היא בכלל לא שיחקה בשלב הבתים.
לא, לא, היא רק נגד דנמרק נכנסה לכמה דקות בסיום.
אז נגד דנמרק היא נכנסה בדקה ה-80, נגד רסו שנותנת מונדיאל מדהים.
נכון.
ואני חושבת שמהדקה ה-80, זאת אומרת, צריך להבין, אוסטריה עולה לשמינית גמר, כבר אחרי הפנדל, אוסטרליה, סליחה, עולה כבר אחרי הפנדלים של אנגליה, ואחרי הדחה של ארצות הברית. אני חושבת שמאותו רגע ועל, מהדקה ה-80, סם קר על המגרש, ואז היה את המשחק שהיה ברור שצרפת תנצח בו את מרוקו, כאילו הייתה איזושהי תחושה, הנה אנחנו בשליטה אל האירוע, מה שחשבנו שיקרה קורה, הכל כאילו מסתדר. עכשיו, כל מה שיקרה, משחקים מותחים, אנחנו יודעים כבר לסמן אותם, להגיד להם, אבל הנה אנחנו ייצרנו לעצמן איזו נורמליזציה. כי סם קר, אין מה לעשות, כל בילבורד היא הייתה בו, היא הפנים של המונדיאל הזה.
היא כרגע, לדעת רבים, השחקנית הטובה בעולם.
כן.
היא הלאו מסי של כדורגל אנשים. כרגע. אבל היא פצועה, היא לא קשירה ב-100%.
נכון, לא ברור מה יקרה איתה הלאה, לא בטורניר הזה, אבל גם לא בקריירה. אמרנו, היא יוצאת עם יואיס, ויש כבר יותר משנה איזשהם דיבורים, שלקראת סוף החוזה הבא שלה בצ'לסי, היא כבר תחזור לארצות הברית, ותשתקע שם, כי שם יותר נוח לה. ובסדר, יש לנו הרבה מאוד כוכבות עולות, נדבר עליהם גם פה, שיוכלו ככה לרשת את מקומה, אבל מה שסם קר עשתה זה מדהים, דיברנו על הבריחה.
וכמה היא חיכתה למונדיאל שאוסטרליה מארחת, את יודעת, זה חלום חיי היה איפשהו לעשות את זה, על אדמתה, לקחת את הנבחרת עד הסוף.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? את גארת בייל.
גארת בייל.
שהגיע לגמר צ'מפיונס בווילס. עם ריאל
מדריד. כן, בקרדיף, נכון.
כל שלט חוצות הוא כיכב בו, למרות שהיה את רונלדו והיו כוכבים באותה תקופה גדולים ממנו, ובסוף הוא לא שיחק.
כן, זה גם נכון, למרות ששוב, יש הבדל, מונדיאל זה פעם בארבע שנים, גמר ליגת אלופות זה פעם, והוא עשה גמרים טובים אחרים, כן. גמר בקייב עם הצמד נגד
גם ליבר. גם היא תעשה, יכול להיות שגם היא תעשה, זה יהיה משחק...
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שעוד היא תחזור.
צרפת על הנייר טובה יותר.
ברור, אין שאלה.
אבל אנחנו יודעים שיש סיפורי פריטייל למדינות שמארחות.
הכל אפשרי פה, בכל המשחקים, תכף אנחנו ניכנס כמובן וננתח קצת את משחקי רבע הגמר. אני רוצה לגעת פה בשתי תופעות, לפני שנדבר גם על השחקניות הבולטות עד עכשיו, כמובן זה עוד דברים שיכולים להשתנות. קודם כל ההצלחה של אפריקה, הצלחה, שוב, כל הנבחרות כרגע הודחו, לא עלתה אף נבחרת אפריקאית לרבע הגמר.
נכון.
אבל לשמינית עלתה גם ניגריה, גם דרום אפריקה, דרום אפריקה עלתה? כן, הפסידה להולנד, 2-0.
נכון.
כן, 3 נבחרות, זמביה לא עלתה.
ג'מייקה.
אבל לא, ג'מייקה זה מרכז אמריקה.
דרום, סליחה, אבל אני אדבר על... או בילוי ברדק.
ניגריה מפסידה לאנגליה רק בפנדלים. מרוקו, סיפור מטורף, תכף גם ניגע בו בקטנה. האם זה אומר משהו על כך שהכדורגל האפריקני... כדורגל הנשים האפריקני הולך ומשתפר, ויהיו נבחרות נוספות בשנים הבאות.
זהו, אז באמת ההגדלה של המונדיאל גם הביאה ליותר מדינות.
אבל הם לא עשו בושות, אף נבחרת אפריקאית לא עשתה בושות.
אז זה מדהים, כי בשמינית הגמר היה אנגליה נגד ניגריה, היה חד משמעי, דיברנו על הלגו בהתחלה שהשיקו את הדמות הניגרית, וככה בהתחלה הטלתי ספק, אמרתי, אלו הדמויות שבחרו, ולא רק שניגריה הייתה, ממה הביאה את אנגליה לפנדלים, ואני מניחה שניגע גם בכרטיס האדום הזה שהיה שם.
של לורן ג'יימס.
הם היו, כן, הם היו מאוד מאוד טובות. עכשיו, אשלי פלמטר היא מגינה בנבחרת ניגריה, אמנם נולדה באנגליה,
כן.
אבל מייצגת את ניגריה, ואחרי...
כן, זה קצת מוזר לראות שחקנית לבנה בנבחרת כן. ניגריה, אבל כן.
כשמחפשים את השם שלה בגוגל, אז הדבר הראשון שעולה זה עץ משפחתי. כאילו, להבין איך היא הגיעה לשם. היא מתראיינת אחרי ההפסד הזה לאנגליה, ובאמת בגאווה, עם ראש מורם, היא אומרת, אחרי המשחק הזה, שמינית גמר אדיר שהם נתנו. אני עייפה מאנשים שאומרים שהנבחרות האפריקאיות הן רק חזקות, ושהנבחרות האפריקאיות הן רק מהירות. קחו בחשבון שאנחנו גם טכניות, ואנחנו טקטיות, ומשכנו את אנגליה עד הסוף, ואני חושבת שהיו לנו יותר הזדמנויות מהן, והיא מדברת, אמרנו שהיא נולדה באנגליה, אז היא מדברת שזו זכות להיות בנבחרת הזו, וזה בדיוק איפה שהיא הייתה צריכה להיות. וזה באמת ככה, כאילו אפשר להגיד באופן טבעי, הם נטרלו את אנגליה לחלוטין בקטע של החוזק הפיזי, אבל גם אנגליה היו, שחקניות שם היו עבודות על המגרש, שחקנית כבר עד שהיא השתלטה על הכדור, כבר ידעו מלחפות מאוד מאוד יפה, וגם בעורמה להשיג את הכרטיס האדום הזה, וניחה שנרחיב עליו טיפה.
אגב, סרינה ויכמן אמרה אחרי המשחק שירדו לה 10 שנים מהחיים.
אני בטוחה, הייתה שם הקלה ענקית שהיא עוברת בפנדלים אנגליה, למרות שכבר ניצחה את ברזיל בפיינליסטה. מה שכן אבל, אם כבר דיברנו על הכרטיס האדום, בעצם לורן ג'יימס הכוכבת, יש שם דריכה בעצם.
היא מורחקת כרגע למשחק אחד לרבע הגמר, אבל יש סיכוי, ובאנגליה לא מסכים לדבר על זה, שהעונש יהיה יותר ממשחק אחד.
נכון,
יהיה
עד 3.
וזה אומר שהיא לא תשחק בגמר, אם הם יגיעו.
נכון. אני חושבת, אני לא נוגעת כרגע בכרטיס האדום, אלא בתגובה של השחקניות הניגריות, וזה מדהים, הן פשוט מתייצבות מאחורי לורן ג'יימס, שמוציאה בעצם הודעה שהיא מתנצלת ושזה לא היה בכוונה. גם ויכמן אומרת, כנראה זה איזו שנייה של איבוד השתונות, היא כבר עמדה להיות מוחלפת. כאילו, אלה טון וקלוי קלי עומדות על הצד שקרוב גם לג'יימס, העבירה הייתה מאוד קרובה לרחבה, סליחה, לעמדת החילופים. והשחקניות הניגריות עומדות מאחורי לורן ג'יימס, אפשר לראות את זה בטוויטר, באינסטגרם, כאילו ממש מחזקות אותה, אז גם בהיבט הזה זה מאוד יפה לראות את האחווה הזו, כי זה היה מעשה שלא משקף את הכדורגל, לא האנגלי, לא האירופי, לא הנשים, ויש פה איזושהי אחווה שהיא יפה מאוד, להבין שהייתה פה טעות שטותית, סתמית אחת, ואפשר להמשיך איתה הלאה.
אני חושב שאחד המשחקים הכי מרגשים של הטורניר היה משחק בין ניגריה ואוסטרליה. אוסטרליה מארחת כמובן, 50 אלף צופים באצטדיון בליינג פארק בבריסביין, ואושואלה שלא פתחה את המשחק, היא הכוכבת הכי גדולה של נבחרת ניגריה, שחקנית ברצלונה, אבל גם היא הגיעה קצת פצועה למונדיאל, נכנסת כמחליפה, מבקיעה את השער שעושה 3-1, אחרי זה אוסטרליות עוד מצמקות בסיום, אבל זה נגמר עם ניצחון של ניגריה על המארחת אוסטרליה, 3-2, אושואלה גם... אני לא יודע למה עשו מזה פחות סיפור מברנדי צ'סטיין ב-99 ומקלוי קלי בשנה שעברה, אבל היא גם מורידה את החולצה.
כן, היא מפרסמת אחר כך באינסטגרם את לקט התמונות הזה שהיא מורידה בו את החולצה, כי באמת הייתה שם שמחה אדירה ונגד אוסטרליה וכל הסיפור הזה, והיא גם כותבת שם בתיאור של התמונה, היא אומרת, אבא שלי לא כל כך שמח על, על הבחירה הזאת, על איך שחגגתי, אבל הנה זו העצמה וזה הרגע וזה ענק. שיחגגו איך שהן רוצות, כל אותם יכולות לספוג את הכרטיס הצהוב הזה. כבר ראינו, בארצות הברית זה פגע, הגיעו לשמינית בלי רוז לבל, לא מהורדת חולצה, אבל הנה, יכולות לספוג, שיחגגו.
אין ספק. עוד תופעה מאוד מעניינת, ונזכרתי את זה בקטנה, זה האוהדים של קולומביה. אני כבר קורא במקומות מסוימים שאומרים שלמונדיאל הזה יש 3 מערכות, אוסטרליה, ניו זילנד וקולומביה. כלומר, כמות האוהדים של קולומביה שמגיעות למשחקים, זה מטורף, זה... בדקו שבכל אוסטרליה, בכל אוסטרליה יש משהו כמו כמעט 30 אלף יוצאי קולומביה. בכל אוסטרליה, כולל בערים שנמצאות במרחק של 10 שעות טיסה. אני מגזים. אבל מאוד רחוק. לא כולם מגיעים. אי אפשר. ועדיין הם מצליחים להביא למעלה מ-20 אלף, אולי אפילו 30 אלף אוהדים, שיוצרים אווירה כאילו משחקים במדג'ין או בבוגוטה. זה משהו מטורף.
זה לא רק שהם באים בכמויות האלה, זה גם כמות הצבע שהם מכניסים למשחק. אם ניגע עוד בסיפורי אוהדים, אז ערב הטורניר התפרסם שבברזיל, בעצם העובדים הציבוריים, במקומות הציבוריים, מותר להם לאחר לעבודה, בגלל המשחקים של הנבחרת. זאת אומרת, יש פה איזושהי התגייסות שהיא לאומית, מורלית, ואיך אפשר עם כל הסיפור הזה לא להביא לאחד הסיפורים הכי הכי גדולים, ואני מדברת כמובן על קסיאדו.
רגע, תכף, מבנה שנגיע ללינדה קייסדו, אני רוצה לדבר, הגענו באמת לנקודה שבו אנחנו נבחר את השחקניות הבולטות, נכון לרגע זה, כמובן שעוד ישתנה, עוד נבחר את ה-11 של ה-11? אני לא יודע איך לקרוא את זה. ההרכב של הטורניר, אבל זה יהיה בסוף. אבל אני חושב שכרגע, אולי המצטיינת בטורניר, כרגע, עם 4 שערים ו3 בישולים, דיאני, הצרפתייה, קודם כל, היא רואים אותה מרחוק, אי אפשר לפספס אותה עם הצמות בכל מיני צבעים. רק 1.68 מטר, אבל איזה עוצמות יש לשחקנית הזאת? היא לא צעירה כל כך. היא בת 28, הייתה בפריז סן ג'רמן, עוברת עכשיו לליון בעצם, שהיא הקבוצה מספר אחת בצרפת כמובן. פשוט, אם צרפת תזכה, לפי דעתי, תזכה גם בכדור הזהב.
וואו.
אם צרפת תזכה.
אני אפתח פה סוגריים רגע על הסיפור של כדור הזהב. רפינו אחרי המונדיאל הקודם ב-2019, היא לוקחת את כדור הזהב. אמנם הביאה טורניר מאוד גדול, אבל בקבוצה שלה, שיחקה 6 או 9 משחקים. כאילו יש כדור הזהב, כמו אצל הגברים, יש הרבה מאוד דברים מעבר.
אוקיי.
אבל דיאני בהחלט מועמדת. עכשיו, דיאני מסוג השחקניות שאני מסתכלת עליהן ואומרת, היא אחת שאי אפשר לדעת מה לצפות. כאילו, הכל יכול לקרות שהכדור אצלה. זכור במיוחד השער שלה ביורו, היא הפקיעה בחצי הגמר נגד גרמניה, בעיטה מרחוק, זאת אומרת, ממש, מהשערים שדיאני מביאה. וגם התמודדה עם איזושהי פציעה, אבל אין ספק שאם השחקניות היותר קילריות, שיש לנו היום בכדורגל אנשים, והיא מובילה את צרפת, אין ספק.
כן, יחד עם ז'וני לסומר, שגם כן חזרה.
החזרה שלה שינתה את הקבוצה הזו.
אין ספק, וגם צריך לתת הרבה מחמאות להרווה רנאר, המאמן, סיפור בפני עצמו, שאימן כמובן בעבר את, זכה באליפות אפריקה לגברים, כמובן פעמיים, בשתי נבחרות שונות, גם עם זמביה וגם בחוף השנהב, אימן את מרוקו במונדיאל הגברים ב-2018, אימן את ערב הסעודית ב-2022, כולל ניצחון על ארגנטינה, והגיע לנבחרת הנשים, גם בגלל הסיפור שבעוד שנה יש אולימפיאדה בפריז, ועושה פשוט עבודה מדהימה, אבל כרגע מי שמוליכה בראש טבלת מלכות השערים של הטורניר היא, תראי, על נבחרת יפן, תראי, לא דיברנו, לא הזכרנו, למרות שהיא כרגע אולי הנבחרת הטובה ביותר. זה בעיה, כי רוב השחקניות היפניות, אנחנו פחות מכירים אותם.
14 מתוך 23 השחקניות בסגל נבחרת יפן, משחקות בקבוצות מקומיות, ובאופן טבעי, רחוק מהעין, אז אנחנו פחות יודעים לסקר, אני אישית פחות מכירה. יפן, אמרנו, משמונה הנבחרות האחרונות, היא בעצם היחידה שמחזיקה בתואר הזה, מ-2011, כשב-2015 היא גם הגיעה לגמר נגד ארצות הברית ומפסידה בפנדלים.
נכון.
ככה ש...
לא, יש להם היסטוריה, כן, אין שאלה.
על הנייר, אין ספק שמדובר...
הינת המייזאווי ש... כרגע הכוכבת.
וואו, זה... שערים. דיברנו על סוכנות הימורים, אף אחד לא ימר עליה. יותר מזה, היא גם לא משחקת כחלוצה, רוב הזמן היא ווינגרית או מאחורי החלוצה.
כן, אין לה איזה מספרים מדהימים בקבוצות שלה.
זה מדהים, כי היא עם 5 שערים עד עכשיו. עכשיו, היא שיחקה בשתי העונות הסדירות, בליגה. שתי העונות האחרונות, היא משחקת בקבוצת סנדה, היא סיימה בעונה האחרונה במקום הרביעי. שתי העונות האחרונות, שיחקה 39 משחקים, הפקיעה, אמרנו במונדיאל, עכשיו הפקיעה 6 שערים?
5.
5, סליחה, הפקיעה בשתי העונות האחרונות 4 שערים.
זה מדהים.
היא מעולם לא הפקיעה בנבחרת, גם בנבחרת עד לטורניר היו לה 4 שערים, היא מעולם לא הפקיעה נגד נבחרת בטופ 15 ומעלה, כאילו מול נבחרת בטופ העולמי, והנה כבר בטורניר הזה, גם נגד ספרד, צמד נגד ספרד, ועוד גול נגד נורווגיה, ומייזאווי מייצגת מבחינתי את המשחק הקבוצתי המאוד נהדר. זאת אומרת, היא עכשיו בפרונט, אולי זה עוד יתחלף, אבל ההתקפות, כאילו, זה נשמע איזה קלישה, כאילו, התקפות מעבר, קצת קטלני והכל, אבל צריך לראות את זה.
הם הרגו את הספרדיות.
זה היה מדהים. כן, הספרדיות זה אירוע שאפשר להקליט עליו בנפרד, כן. זה מדהים מה שקורה שם.
לורן ג'יימס, הזכרנו אותה כמובן, אחותו של ריס ג'יימס מצ'לסי וכן הלאה וכן הלאה. הורחקה, אז יכול להיות שלא נראה אותה יותר בטורניר, אנחנו לא יודעים, אבל עד, עזבי את הכרטיס האדום, היה לה טורניר אדיר, אולי השחקנית הטובה ביותר שהפכה את אנגליה בטורניר הזה, כי אנגליה, בוא נגיד את האמת, ברוב המשחקים לא הרשימה. נכון. עולה, היא עולה, היא מצליחה לנצח, אבל היא לא מרשימה, זה לא היכולת שראינו ביורו.
נכון. אנגליה מסיימת קיץ מהגדות, פרי טייל, גם הרי ירפ סברה, מי שלא אחרי הזכייה אז, מי שלא מאמין בקסמים, לא יבין מה קרה פה. והם כובשות את המדינה, והם נצחות, ומה שקורה מאז זה שבעצם הם חובות איזה, קודם כל איזושהי ירידה שהיא טבעית, נבחר, יודעים איך להתכונן עליהם, כי ויכמן אמרנו, היא לא מחליפה הרכבים. זה טורניר רביעי שלה, טורניר גדול של ויכמן. כל השלושה הקודמים, גם בהולנד, גם עם אנגליה, רצה עם כל הרכבים, באופן קבוע.
תמיד אותו הרכב, בלי לשנות, כן. מהמשחק הראשון ועד הגמר.
וזה טורניר ראשון שהיא משנה בו.
כי עכשיו, גם חלק מהם, גם, קודם כל היו פציעות.
הייתה גם לפני הפציעה של קיירה וולש, היא עלתה למשחק השני כשהיא כבר משנה, אז זה עוד לפני זה. זה באמת היו התאמות טקטיות. ואני רוצה לגעת דווקא בהכנה הזו, כי בהתחלה באמת שחקניות שנפצעו, בית מיד, ליה וויליאמסון, השחקנית החליפה שחקנית. אלסיה רוסו החליפה את אלן ווייט שנפצעה, אבל הן שחקניות שונות ולכן גם ההתאמה. עם כל זה, אנגליה פותחת את הטורניר, וויכמן היא מאמנת, שלא רק מאמינה באותו הרכב, היא מאוד מאמינה בסניוריטי. לאורך כל השנה האחרונה היא מדברת ברעיונות, היא בחנה הרבה מאוד שחקניות לסגל הזה. היא אומרת, שחקנית צעירה לא יכולה להיכנס השאר להרכב, כאילו יש פה שחקניות שעשו דברים וצריכות להוכיח את עצמם. ממש כל ה-11 הראשונות שפותחות, במשחק נגד האיטי, שהאנגלים ציפו שם להתפוצץ, כאילו הייתה ציפייה, בסוף הם נצחים רק מ-1-0 מפנדל שעבר עוד קבע. היא לא פותחת עם ג'יימס, ועל זה כיתורות של ביקורת. כי באמת הלכה עם ה-11, שהם היו, אם לא היו ב-11 אז, אז הם היו כאילו הסופר סאב. ומהמשחק השני, לורן ג'יימס נכנסת, לא באגף, כאילו בצ'לסי אנחנו מכירים אותה, צריך להגיד, היא גדלה בארסנל ובצ'לסי, עברה למנצ'סטר יונייטד, כשהיא הוקמה, חוזרת לצ'לסי כהחתמה ענקית, היא חתומה שם עד 2027, אין חוזים כאלה אצל נשים, מחתימים כל פעם לשנה שתיים, ולורן ג'יימס נכנסת לא לאגף, אלא למאחורי החלוצה, היא הרבה יותר תכליתית שם, היא יודעת לשחרר את הכדור, ועושה קסמים. יש לה, הגולם של, עוד נפסה לה גול אחד.
נכון.
כאילו לא רק שהיא כבשה שער ניצחון נגד דנמרק.
מה, היו, זה היה משחק עם שלושה שערים ושני בישולים, נכון?
נכון, נכון. שני שערים.
שני שערים ושלושה בישולים, סליחה.
שנפסה לה עוד גול אחד נכון, על איזה נכון. נבדל לזוי. והיא באמת עושה, כל אחד מהשערים צריך לפתוח, להיכנס לאתר של פיפה ולראות, כל אחד מהשערים יותר יפה מהשני, והיא מייצגת את נבחרת אנגליה החדשה, מאוד עוזרת לויכמן כזה, שפתאום יוצאת מאמנת טקטית, עם מחשבה הגנתית, וגם כל העולם מדבר על זה, איך עכשיו מתכוננים לנבחרת אנגליה? הכרנו דבר אחד, לא יודעים מה הם יביאו מעצמן. הלאה. ולקראת סוף המשחק, אמרנו, זה היה ממש קרוב כבר כאילו עמדו שם מחליפות שכנראה, כי לורן ג'יימס לא הייתה במשחק נגד ניגריה, אלא טון צריכה להחליף אותה, זו העמדה, מספר 10. ולורן ג'יימס עושה דיוויד בקאם.
ממש ככה.
הרימת, אתה...
אגב, בהתחלה שופטת הוציא הצהוב.
נכון.
רק בבר שינו את זה לאדום, ובצדק.
בהחלט, בהחלט, בצדק. אלוזי הניגרית, שהיא גם, יש לה תואר בביולוגיה מאוניברסיטת ייל, והיא חוקרת סרטן. אמרנו כבר שמאוד תמכה בה, ויש שם את התמונה האיקונית של הדריכה של אורן ג'יימס, שאפשר לראות את אלוזי שפשוט עומדת שם עם חיוך ענק, כי היא מבינה מה קורה פה. מאוד מגנים על לורן ג'יימס. פרה וויליאמס, אגדה האנגלית, היא באה ואומרת, היא העתיד של הכדורגל שלנו. לורן ג'יימס היא ביפר, הטלנט מהגדולים שיש שם בעולם, והיא תצטרך לצמוח מזה, ואנגליה תצטרך להסתדר.
כמו שדויד בקאם ידע להתאושש ממה שקרה לו אז.
יצא לו לא רע, הם הותחו, אבל לאנגליה עוד יש סיכוי.
נכון, נכון. אז דיברנו על קדידיה טודי, אני, על אינטה מיאזאווה, על לורן ג'יימס, ועכשיו אנחנו נדבר על לינדה קייסדו, כי אני חושב שכרגע, ותקני אותי אם אני טועה, היא הפנים של המונדיאל הזה. כלומר, הסיפור שלה, עצם זה שהיא בת 18, יש בה משהו כל כך תמים. היא כאילו ילדה שעכשיו ברחה מבית ספר. והיא עושה קסמים עם הכדור, ואני חושב שעתידה הכלכלי מובטח, כי לפי דעתי, כל החברות הגדולות בעולם, היא תהיה על תמונת השער של הפיפה, והיא תהיה או אדידס או נייקי, או מי שיקח אותה באיזה חוזה של כמה עשרות מיליונים, היא מסודרת. כי יש בה את כל המרכיבים, כל המרכיבים כדי להיות האייקון, והיא בריאל מדריד.
אנחנו רגילים שפלורנטינו פרס, אחרי כל מונדיאל, מחתים את הכוכב הגדול. פה הוא עשה את זה לפני, כאילו...
לא יודע אם זה הוא, אבל בסדר.
בואו ניתן לו את הקרדיט. כשהוא הבין, הוא עלה לעגלה ברגע האחרון שפתחת את קבוצת אנשים בריאל מדריד. אבל הנה, ריאל מדריד, באופן מסורתי, נכנסת...
קודם כל זה דבר נהדר, כי בכדורגל הספרדי, כל האנשים, ברצלונה שולטת, והפער בינה וכל היתר הוא עצום, וזה לא טוב לליגה. הליגה צריכה להיות יותר תחרותית, ואיתה ריאל מדריד, אני מקווה שתוכל לפחות לייצר איזה תחרות. ולינדה קייסדו, מי שלא מכיר את הסיפור, ניתן אותו בקצרה, בת 18 בלבד, בגיל 14 כבר התחילה לשחק בקבוצות בוגרות בקולומביה, בגיל 15 התגלה סרטן אצלה, באחת השחלות, ניתוח, כמובן, שחלה אחת מהשתיים מוסרה, חצי שנה בטיפולים, כימותרפיה וכל הדברים האלה, היא כבר פחדה שהיא לא תחזור לשחק כדורגל, אבל המאמן שלה כל הזמן דיבר איתה, וכל הזמן הכניס לה את האמונה שהכל יהיה בסדר, היא חזרה, לא רק חזרה, היא שיחקה בשנה אחת בארבעה טורנירים שונים בינלאומיים. אליפות העולם עד גיל 17, קולומביה הגיעה לגמר. אליפות דרום אמריקה עד גיל 17, אליפות דרום אמריקה לבוגרות, ואליפות העולם עד גיל 20. כל זה בשנה אחת. ועכשיו היא במונדיאל של הגדולות, בגיל 18. אגב, יש שחקן, הסתכלתי, בכל הסגל הקולומביאני, יש רק אחת יותר צעירה ממנה בכמה חודשים. היא בעצם הכי צעירה, אפשר לומר. ונגד גרמניה, השער שהבקיעה, תשמעי, זה משהו מטורף. אני כתבתי על זה ואני עומד על זה. אם מסי מבקיע שער כזה, הוא אומר, וואו, זה אחד הגדולים שלי.
כן, כן, וזה בדיוק, אני מחזרה אותנו לתחילת הפרק, שכל כך... רציתי וחברים לשתף את הגול הזה ולאסוף ממנו את ההייפ שמגיע לו, ופיפה פשוט לא נתנו. היא מובילה.
יש שיטה בטלוויזיה, או מהפיפה, מצלמת בטלפון, וזה יש.
אז אני עשיתי את זה בפנדל של שוודיה, שזה היה מהטלפון, ועשיתי גם מלמיות שלא יוכלו להגיע אליי.
אף אחד לא יגיע אליי.
כן, ולא חשבתי על זה אחרי הגול ההוא.
אפשר לעשות את זה גם עכשיו.
אני מקווה שיהיו עוד רגעים. כן, את הגולים הבאים שלה אני אוי, הם נגד אנגליה עכשיו. טוב, לא משנה. היא בעצם מובילה, אמרנו שהן מנצחות בית, שלא היה נראה שיש להם סיכוי, שגרמניה הייתה בו בעצם, והיא מובילה את קולומביה, היא הדרום, נבחרת קולומביה, היא הדרום אמריקאית הראשונה, מזה 12 שנים שמגיעה לרבע הגמר.
עד עכשיו רק ברזיל עשתה את זה.
כן, וזה כבר עבר, נכון. עבר זמן, ומעבר לזה, מבין השמונה שנותרו, הם הדורגות הכי נמוך. אז,
אבל הדירוג הזה הוא לא רלוונטי כל
נכון,
כך.
אבל נכון, אבל לרגע זה. כן, הדירוג לא, ביניהם. אנגליה מגיעה, מדורגת נראה לי רביעית, משהו כזה, הוא לא, אבל הסנטימנט הוא כן אומר משהו. והן מדורגות הכי נמוכות.
תראי, זה הולך להיות משחק מטורף. באצטדיון המרכזי, האצטדיון של ה-80 אלף או ה-70 ומשהו אלף, כנראה יהיה סולד אוט, למרות שאוסטרליה לא משחקת, וגם אם לא יהיה סולד אוט, יהיה שם 60 פלוס. וקולומה, כמו שאמרנו, יש להם לפחות 30 אלף אוהדים. אנגליה, אוקיי, יש אנגלים ויש אוהדים, אבל זה לא
הטירוף. הם מביאים. אבל אני מאמין שזה משחק שיעניין גם את המקומיים.
יעניין את כולם, אבל אני חושב שמבחינת אווירה, הקולומה תנצח ביציעים בגדול. כמה זה ישפיע על המגרש עצמו, אני לא יודע. תכף נדבר על כל ארבעת המשחקים. אז לינה קייסדו היא ללא ספק אחד מה... סיפורים הכי גדולים של המונדיאל הזה, ששוב, עדיין לא הסתיים, נראה איך הוא הסתיים. גם מבחינתה, אגב, ועוד דברים מעניינים שאפשר לגלות ביוטיוב, זה כתבות של הטלוויזיה הקולומביאנית מהבתים של השחקניות. כלומר, מצלמים את האבא ואת האמא, יושבים עם כל השכנים, עם כל השכונה. והחבר של לינדה, הדוד של לינדה, האבא וואו. שלה, האמא שלה,
כולם יושבים. זה משהו שאני חייבת להשלים.
כן, כן, זה כיף גדול לראות. זה כמובן, זה כל מיני שכונות עוני כאלה, זה לא התצפי, זה לא במקומות הכי נחשבים, אבל ככה זה. עכשיו היא בת 18, שתביני, אמא שלה בסך הכל בת 30 ומשהו. זאת אומרת, זה אנשים מאוד צעירים. עוד מילה לגבי מרוקו, שאי אפשר להתעלם, דיברנו על הנבחרות האפריקאיות, אבל במקרה הזה זה גם נבחרת ערבית מוסלמית. והיה פה גם את הסיפור של בנזינה עם החיג'אב, שאני לא... אוקיי, סבבה, אבל אני... זה כמו ששחקן יהודי ישחק עם כיפה. בסדר גמור, מה, למי זה מפריע? אני לא מצליח להבין למי זה מפריע. מה אכפת?
חלק מהנרמול של הדבר הזה, אז היום הראשונה שעשתה את זה בהיסטוריה, והספורט הזה מגיע, ומשקיעים בו, מרוקו מכניסה כספים לענף הזה אצלם. וזה יהפוך להיות יותר ויותר נורמלי. מי שכן ומי שלא, זה הלוואי ונגיע ליום שזה כבר לא משנה. אם נרחיב טיפונת על מרוקו, עניין מעניין, אני למדתי אותו ממש בימים האחרונים, 8 מתוך 23 השחקניות, איפה הן משחקות? אי אספר, קוראים לקבוצה, נכנסים לערך שלהם, זה קבוצת הצבא המורוקנית. 11 שנים אחרונות, 10 פעמים הן זוכות באליפות, סך הכל...
אבל הן לא חיילות.
לא, אבל זה קבוצה של המדינה. אוקיי. זה קבוצה של הצבא.
אז אפשר להשקיע שם כספים.
כן, והן שולטות בליגה ביד רמה, ואני מניחה שזה גם, זאת אומרת, הגיבוש שלהם והצורה שלהם יחד, אז גם נותן, זאת אומרת, את המבנה שלהם כנבחרת, מה שכל נבחרת בכל תחום ספורט מאוד מתקשה בו, כי מלקטים שחקנים מקבוצות שונות, ויש שם ענייני אגו וגיבוש ודברים כאלה, אז זה נותן את שלו שם. מכניסה הרבה מאוד כסף, ווואו, נבחרת ערבית בשלב שמינית, גמר מונדיאל נשים, לא היה אפשר לעלות את זה.
הרגע שבו הם סיימו את המשחק שלהם, והם חיכו לתוצאה של גרמניה נגד קוריאה.
כן, שהסתיימים כזה דקה קודם.
מחכות לראות, לשמוע בטלפון, הרגע הזה שהן מתבשרות שהן עלו, זה היה מה זה מטורף. ואני רוצה רק, בגלל שנפרדנו ממרוקו, היא כבר לא תשחק, אז זה הזמן לספר, קרה בקטנה את סיפורו של המאמן, רינאל פדרוס. הזכרנו אותו לפני, והוא היה שחקן, אבל יש פה סיפור מעבר. רינאל פדרוס, באמצע שנות ה-90, נחשב אחד הכישרונות הגדולים ביותר בכדורגל הצרפתי, עד כדי כך שהוא וזידן פחות היו, או יותר היו באותו לבל. יורו 96 מגיע. יורו 96, אגב, אני הייתי שם בתור עיתונאי, ראיתי את צרפת מנצחת בפנדלים ברבע הגמר את הולנד, זה היה באולד טראפורד, אם אני לא טועה, או באנפילד. חצי גמר, כבר לא הייתי במשחק הזה, אבל... חצי גמר נגד צ'כיה, צ'כיה אף אחד לא חשב שצרפת, היה ברור שצרפת תנצח, היה לגמרי ברור. פנדלים. שתי הנבחרות מפקיעות את כל חמשת הפנדלים הראשונים, הבועט השישי של צרפת, רינאל פדרוס. בועט פנדל איום ונורא, מחמיץ אותו. הצ'כים מנצחים, מבקיעים את הפנדל השישי ועולים לגמר, אחרי זה בגמר הם הפסידו לגרמניה, אבל שם פחות או יותר הסתיימה הקריירה של פדרוס, הוא פשוט מחקו אותו, בגלל החמצת הפנדל הזאת, הוא פשוט גמר את הקריירה פחות או יותר, עד כדי כך, שכמה שנים לאחר מכן, לא הרבה, 3-4 שנים לאחר מכן, הוא מגיע למבחנים באחי נצרת.
וואו.
כן. עזמי נסר, אז אימן את אחי נצרת, קבוצה קטנה בליגה השנייה, כמו אז, כמו היום. הוא מגיע למבחנים, ולא מוכתם. כנראה הוא לא היה מספיק טוב לשחק באחי נצרת. תראי עד איפה הוא יידרדר, שאני לא מזלזל באחי נצרת, אבל עם כל הכבוד, כוכב נבחרת צרפת, 5 שנים לפני זה ביורו, שמשווים אותו לזינדין זידן, עזב את ה... סיים את הקריירה, עבר לאמן נשים, הגיע לליון. ובליון הוא עשה דברים מדהימים, זכה באליפויות, זכה בליגת האלופות, ועכשיו עבר לאמן את נבחרת מרוקו, לקח אותה שמי לגמר, עשה היסטוריה, נכון? הם הפסידו 4-0 לצרפת. והודח
נגד?
צרפת, מדינה שלו, נכון. אז זה הסיפור, נקרא לזה הקשר הישראלי של נבחרת מרוקו, מאוד בקטנה, אבל בכל זאת הקשר הישראלי קיים. אנחנו נסיים כמובן עם מבט לעבר משחקי רבע הגמר. אז שני משחקי רבע הגמר יהיו ביום שישי, שניים יהיו ביום שבת. נתחיל לנסה את זה לפי הסדר. ספרד נגד הולנד, קודם כל תסבירי לי מה זה השעה המשוגעת הזאת, שתי נבחרות אירופאיות, למה לשחק ב-4 בבוקר?
זה מזכיר לי כל האירוע, כל הטורניר הזה באוסטרליה, את האירוויזיון, שיש את הסקשן בסוף שפונים לקבל את התוצאות, ואומרים גוד איבנינג לכל המדינות באירופה, בישראל, שלא באירופה. ואז מגיעים לגוד מורנינג, גוד מורנינג אוסטרליה. וזה נורא מצחיק, וזה משעשע בכמה שנים האחרונות שהם הצטרפו, אבל מה לעשות, האירוויזיון הוא אירופה.
אירופה.
והמונדיאל הוא אליפות העולם, ועכשיו זה באוסטרליה. וזה מתאים להם השעות. עכשיו, יש איזו תיאוריית קונספירציה, שבאה ואומרת ספציפית על המשחק הזה, הולנד, הייתה בבית עם ארצות הברית, פורטוגל, וסיימה בו בהפתעה במקום הראשון, כי ציפו שארצות הברית ייקח שם. אם ארצות הברית מסיימת שם ראשונה, ומתקדמת, ומנצחת כמצופה את שמינית הגמר,
אז זה המשחק שלה.
אז זה הסלוט של ארצות הברית.
זה מתאים לשעות באמריקה.
כן, ויש פה שתי נבחרות אירופיות.
ואי אפשר לשנות את זה.
לא, אלה דברים שנקבעים מראש, ואיצטדיונים שנקבעים מראש.
כן, אבל קבעו מראש גם את המשחק הראשון של אוסטרליה נגד אירלנד, באיצטדיון הקטן, והעבירו לגדול. אבל אולי זה אין מספיק זמן, וזה כבר נכנס ללוחות השידורים בכל העולם.
כן, כי הם מכרו שם, והיה שם עניין של זכויות יוצרים.
אבל זה ממש חבל, זה משחק כזה גדול. צריכים לשחק אותו בשעה יותר נורמלית.
הנחמה היחידה מבחינתי, לא לאירופאים, כי שם יום שישי זה יום עבודה, שכל שלב רבע הגמר הוא בסופש בעצם, ואפשר סוף סוף לראות בשקט המשחקים.
טוב, אז ספרד הולנד, בואי נדבר על המשחק הזה. ספרד אומנם עולה, אבל גם חטפה מהיפניות. איך את מעריכה את יחסי הכוחות?
אני מאמרת. יש את הפיצ'ר הזה של פיפה שאפשר לעשות את הדרך עד לגמר, והם פתחו לנו סקנד צ'אנס, כי מה שהיה בשלב הבתים לא היה אפשר לצפות אותו. ואני אמרתי שהולנד לוקחת. עכשיו, דיברנו קודם על הולנד, אז אני ארחיב ברשותך קצת על ספרד. יש שם את וילדה, דיברנו בפרק הכנה למונדיאל.
המאמן,
כן, חורחה וילדה. שהוא, יש עליו קטנות של ביקורת, וסיפור של 15 השחקניות שבעצם חתמו על מכתב, על הרעת...
רובן חזרו.
רובם חזרו, ועדיין הוא תמיד יסחוב על הגב את זה, שהוא מקושר, הוא בעצם אבא שלו עבד עם קרויף, והוא היה מאמן כושר, והוא לא, הוא התחיל לעבוד עם הנבחרות הצעירות של ספרד בגיל 28. לא אימן שום דבר אחר חוץ מנבחרות, והוא תמיד סוחב את זה על הגב, ובעצם הפרשה הזו של 15 השחקניות יוצרת מתח לא רגיל בספרד. מדברים על זה שעד 3 שבועות לתחילת הטורניר, השחקניות לא דיברו אחת עם השנייה. מחנאות אדירה, יש שם 9 שחקניות מריאל, 9 מברצלונה. ואני חושבת שאחד הדברים שלדעתי, למרות, צריך להגיד, נחזור, הם נתנו תצוגות יפות בשלב הבתים.
בשמינית, 5-1 נגד שווייץ.
כן, אבל הפסידו 4-0.
נכון, ליפן.
עד שהם הגיעו ליריבה הדומיננטית, זאת אומרת, סיימו במקום השני בבית ליפן, כמו, היה לנו גם ספרד יפן כזה, שספרד בסוף הגיע למקום השני.
במונדיאל הגברים.
בדיוק. אני חושבת שאחד הדברים שמבחינתי מסכמים את יחסי הכוחות, זה אונה בתיה, היא מגנה ימנית, חוזרת לברצלונה, היא גדלה שם, הייתה בעונות האחרונות במנצ'סטר יונייטד, באופן אישי אחת מהשחקניות האהובות עליי, והיא התראיינה לפני הטורניר לדי אתלטיק. והיא אמרה שם דברים מדהימים, לא שומעים את זה משחקניות, שחקניות לא מוציאים בדרך כלל את הכביסה הזו החוצה, היא אומרת ככה, אנחנו יודעות מה התפקיד שלנו כאן ומה אנחנו צריכות לעשות, אנחנו לא חייבות להיות החברות הכי טובות האחת של השנייה כדי להילחם יחד על המגרש, ואין מה לעשות, זה בסוף משרשר יחד לחדר ההלבשה. הן מפסידות בשלב הבתים במשחק האחרון נגד ספרד.
נגד יפן.
נגד ספרד, מפסידה לספרד. כן, מפסידות ליפן, וממש היה נראה שהן לא מרימות אחת את השנייה. זאת אומרת, רק שחקנית אחת באמת תורחת להביא את הכדור ולחדש את המשחק. מה שכן, בונמתי, אחת מהשחקניות האדירות היום ב...
איתנה.
כן.
הם קוראים להם, בספרד קוראים להם בשמות הפרטיים.
באמת?
בטח.
וואו.
כמו ראול וכן הלאה. זאת אומרת, איתנה בונמתי, אבל זה איתנה. אלכסיה פוטאס, אבל זה אלכסיה. כאילו...
נכון, גם נאצ'ו, נכון, נכון. כן, כן. ואלכס, אי אפשר לדעת, לא רק שהם אחד ג'ינג'י ואחד זה, אי אפשר לדעת בכלל שהם אחים. אז היא באמת, אמרנו שהיא זו שמחדשת את המשחק, והיא משווה בעצם ששואלים אותם, איך אתם, האם יהיה לכם מספיק זמן להתאושש? אנחנו כבר יודעים שהם עברו את השמינית, אבל שיחקו נגד שוויץ. אז היא משווה את זה שם להפסד בגמר ליגת האלופות. אמרו, הפסדנו 3-1 לפני שתי עונות. הפסדנו 3-1 לליון, אבל ידענו לחזור בשנה העוקבת ולנצח את הגמר נגד וולפסבורג. מדברת על החבורה של השחקניות ברצלונה.
כן, שידרנו את הגמר הזה.
אז הן מדברות על זה שהן יצליחו להתאושש ולהתגבר על התבוסה הזו. אני חושבת שההולנדיות פייבוריטיות.
אני מחזיק אצבעות לספרד, אבל זה מטעמים של, את יודעת.
כן.
היסטוריה אישית. אבל זה משחק לפי דעתי בכל זאת, זה סוג של 50-50, אין פה הרבה הבדלים. יפן נגד שוודיה, אולי שתי נבחרות הכי איכותיות עד עכשיו, בסך הכל הכללי, יפן מדהימה, ניצחה את נורווגיה 3-1, אחרי שהייתה פשוט עשתה דברים מדהימים בשלב הבתים. שוודיה כמובן ניצחה את ארצות הברית בפנדלים, והיא גם כן נבחרת מאוד מאוד חזקה. גם פה זה נראה לי 50-50.
אני חושבת שבכל זאת יפן מגיעה כאן עם יתרון. כנראה שהפנדל הזה של לינה הורטיג ומוסוביץ' נתנה שוערת שנבחרת שוודיה.
את יודעת מה? את פספסת פה משהו. כי רצית לדבר על מוסוביץ' בשלב השחקניות המצטיינות.
כן.
אז בואי תעשי את זה עכשיו, אוקיי. כי מגיע לה.
וואו, מוסוביץ' יורשת את המקום של השוערת הקודמת בעצם. ומגיעה
בעצם... הסדרת הצלות שהיא...
11 הצלות היה לנו משחק נגד ארצות הברית.
וכל הצלה בצבע.
כן, 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 לחלוטין. היא לקחה שם דברים מטורפים, והיא מגיעה בעצם לטורניר ראשון גדול שלה עם נבחרת שוודיה, כשהיא השוערת הפותחת. יש שם סיפור מאוד מעניין על הרקע שהיא מגיעה ממנו, ההורים שלה בעצם ברחו מהמלחמה ביוגוסלביה, והם מצאו, הם מדברים על זה...
הם בוסנים.
כן, אז הם מדברים על זה שהם בשוודיה מצאו את הבית שלהם, והיא התחילה בכלל לשחק כדורגל כילדה, כחלוצה, היא אומרת, אני רוצה להפקיע שערים, זה מה שאני אוהבת, עד שבאימון אחד, הילדה...
השוערת נפצעה ונכנסה לשער.
הילדה הייתה חולה, ואמרו לה, סבבה, תיכנסי.
סיפור ידוע.
יש לה תואר בכלכלה, היא מאוד מעורבת, אני רגע מדברת לא על הכדורגל, אבל היא מאוד מעורבת חברתית, ובעיניי, מחוץ למגרש, היא אחד מהדמויות היותר צבעוניות, אני אגע בזה כבר. מה שמאוד מעניין איתה בעניין המקצועי, זה ששוערת כל כך טובה בטופ העולמי, היינו מצפים שהיא גם תהיה שייכת לאיזו קבוצה מובילה, והיא באמת שייכת לצ'לסי, אלופת אנגליה, להערכתי במיליון השנה האחרונות. אני צוחקת, הן פשוט דומיננטיות בצורה בלתי רגילה. היא השוערת השנייה שם, אחרי ברגר. עכשיו, בסדר, שוערת שנייה, ברגר כבר ותיקה, אוקיי. בינואר האחרון, צ'לסי מחתימה את ורד, השוערת המעולה של בלגיה, ועכשיו, לפני תחילת העונה, צ'לסי מחתימה גם את חנה המפטון, שהיא השוערת השלישית של נבחרת אנגליה, וזה באמת דומיננטיות. מה שקורה שם בצ'לסי, יש להם כל כך הרבה כסף ומשאבים, שהן מחזיקות עכשיו צי של 5 שוערות בטופ העולמי, זה פשוט...
זה גם מיותר, מי צריך כל כך הרבה?
תראה, הסברה אומרת שבצ'לסי, אולי אזכיר לנו משהו, איזה צ'לסי אחרת, יש אירוע של החלשה. אנחנו ניקח את השחקנית כי אנחנו יכולים
אוקיי.
יכולים להחזיק אותם, אבל אירוע השוערות שם...
אבל השחקנת עצמה, 4 מיין לא משחקות, אז...
לא יודעת, אולי המפטון תמצא את עצמה בתור בעלמית, עכשיו אריקסון חתמה בביירן מינכן. כן, אני אסיים, אמרנו שמוסוביץ' היא אחת מהדמויות הצבעוניות שיש לנו בעולם הכדורגל, אני רוצה להקריא עד לא מזמן את הביו שלה, בטוויטר ובאינסטגרם. היא כתבה ככה, כדורגלנית מקצוענית. אוקיי, לא באמת, כי אני אישה. אז אני אשת בית. רוב הזמן אני במטבח. הבן זוג שלי הוא המקצועני. שוערת חובבנית עבור צ'לסי, מהרגע שאני אסיים את הכלים. היא יודעת להיות צבעונית גם מחוץ למגרש, יודעת לפרסם את הדברים, מוסוביץ' אחת מהדמויות הנהדרות, מקווה בשבילה שהיא תדע לצאת מכלוב הזהב שקורה בצ'לסי, ולקבל את החוזמת.
קודם כל בוא נראה אותה מנצחת את יפן. זה קודם כל, ואגב, הזכרת את לינה הרטיג, שהבקיע את הפנדל המנצח, ההוא שעבר או לא עבר בכמה מילימטרים, אז הציעו לה לעשות עכשיו קעקוע של עבר, של, של הכדור שעובר. כאילו, יש את הדמיה הזאת, אז היא אמרה, כן, רק אם נזכה. אין טעם, אני אעשה את זה עכשיו ונפסיד ברבע גמר או בחצי גמר.
יכול להיות. ביורו הם הותחו בחצי הגמר, והם נראות נהדר. הם תמיד נראות נהדר, והם גם תמיד מציקות שם לארצות הברית. אז יכול להיות שזה יקרה.
אוסטרליה, צרפת, אנחנו עוברים מגיל שני המשחקי רבע גמר של שבת. אוסטרליה נגד צרפת, אוסטרליה מארחת, צרפת חזקה מאוד, כפי שדיברנו עליה כבר קודם, להחתיה הצרפתיות ינצחו פה. עם כן, כל הכבוד לאוסטרליה, וסם קר, אנחנו יודעים, לא בשיאה, גם אם היא תשחק, אני לא רואה, שוב, אי אפשר לדעת, אבל נראה לי שצרפת ינצח.
כן, המארחת הנוכחית נגד המארחת הקודמת, אני גם הולכת עם צרפת פה.
ונשאר לנו אנגליה, קולומביה, שדיברנו הרבה על אנגליה, דיברנו הרבה על קולומביה. ברור שאנגליה פייבוריטית. אני מייחל, מתפלל, מתפלל להפתעה גדולה שקולומביה תנצח. אגב, הם שיחקו הגברים, אם את זוכרת, בשמינית הגמר של המונדיאל ב-2018, או שמינית או רבע, אני חושב שזה השמינית. ואז זה היה נגמר בפנדלים. אנגליה שיחקה, אבל חמאס רודריגז לא שיחק בזה פצוע. בקיצור, לא קשור אחד לשני, סתם זיכרונות. אני מאוד מאוד מקווה שקולומביה תנצח. אגב, הן מדברות על כך שהן ינצחו, שהן משחקות הכדורגל הכי יפה בטורניר, ויש בזה משהו. אבל אנגליה, עדיין.
אנגליה וקולומביה גם בנשים, הם נפגשו ב-2015 בשלב הבתים, פרם וויליאמס, קרן קרני, ניצחו שם 2-1, זה לא אותו.
זה לא רלוונטי להיום.
יחסי הכוחות לדעתי ברורים. אנגליה מצליחה, למרות שזה לא בכדורגל הכי גדול. לדעתי, מה שיעבוד פה לזכות אנגליה, זה שני דברים. דבר ראשון, אין להם סטטיסטיקות לשבור. זאת אומרת, כל השחקניות מהקשרית האחורית קדימה, כולם עם הפקיעו שער או בדוקרב הפנדלים או בשער. כאילו, כל השחקניות הורידו מהגב שלהם את, את הדבר הזה, את הצורך להפקיע שער. והיה שם סים, הגיעו לשלב האחרון, לא ספגו, אז ספגו. היו סיאניות בהפקעה ברציפות במשחקים במונדיאל, אז נגד ניגריה הם לא כבשו. אין להם איזה סי לרדוף אחריו, וזה מאוד מוריד מהלחץ.
יש סי דבר... אחד, להיות אלופת עולם.
נכון, אני מדברת מבחינת היעדים
כן,
הקטנים
מבין,
האלה.
מבין.
והדבר השני, ארצות הברית עשתה להם שירות ענק. כן. כי ארצות הברית הראתה להם, שזה לא הפרי טייל יותר, וזה צריך הכי גדול והכי יפה, הכי חשוב זה לעבור.
בדיוק.
והאנגלים, העם, הרבה יותר סלחן, כי הם רואים מי הדמויות שעפו פה, אז הציפייה שלהם היא פחותה. מפגש פתוח, לדעתי.
אוקיי, אנחנו מסיים עם... יש לנו פה את החלוקה ואת ההצלבות. ספרד, הולנד, המנצחת נגד יפן, שוודיה, אוסטרליה, צרפת, נגד המנצחת, אנגליה, קולומביה. תני לי את חצי הגמר שלך. אמרת הולנד נגד יפן או שוודיה?
יפן.
יפן נגד הולנד.
נכון.
מי מנצחת בין יפן להולנד?
הולנד.
הולנד עולה לגמר, אוקיי. אוסטרליה, צרפת, אמרנו צרפת מנצחת, נכון. יש לנו תמימות דעים. אנגליה, קולומביה, אני מתפלא לקולומביה, תגידי אנגליה.
נכון.
אנגליה, צרפת, חצי גמר, מי מנצחת?
אנגליה.
אני אומר צרפת. צרפת לפי דעתי תהיה בגמר. או שקולומביה, אבל זה אני סתם עם הירורי נפשי וליבי. אני מתפלל לגמר בין ספרד וקולומביה, הוא לא יקרה. את, לפי דעתי, אומרת שיפן נגד אנגליה זה יהיה הגמר?
הולנד. הולנד.
הולנד. הולנד נצח את יפן.
אנגליה.
כן, הולנד.
אני מאמרת על דרבי וחמני בגמר.
וואו. אז אני צריך להחזיר את הרבה לשת שידבר איתנו לקראת הגמר הזה. ענבר, תודה רבה.
היה תענוג.
היה תענוג כרגיל, ואנחנו נפגש כאן כמובן אחרי הגמר, ונסכם את כל הסיפור המדהים הזה, כי עוד, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה נהדר, אבל יש לנו עוד 8 משחקים, שכל אחד מהם סיפור בפני עצמו.
כן, הטוב עוד לפנינו, המון תודה.
יאללה, אנחנו נפרדים כאן, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, סוף שבוע של הרבה הרבה כדורגל נשים, והרבה הרבה כדורגל בכלל. אז שיהיה לכם אחלה סופש, תודה לרד ירושלמי, תודה לענבר דידי, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם עוד פרק של הנושא המתמיד. ביי.